עכשיו, ב-103 FM. ספורט, עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב, אהלן יוני.
אהלן קוף, מה קורה?
בסדר, מצב החזירייה, אני רואה שבאמת חזירים, משפחות שלמות, לא כמו שהבטחת לי בקרמל וכל הדברים, שולחים המצב... לי תמונות.
נכון.
הגיעו המצב... לתחתית גם, מה המצב?
לא, זה לא הגיעו לתחתית, הם בתחתית, הם בשפרינצק, הם במחנה דוד, הם בקרמל, הם באדר, הם באחוזה, הם בקריות. הם בכל מקום, תיזהר, הם מתקרבים אליך.
האם יש כבר יותר חזירים מתושבים?
תראה, יש מצב, בעקבות ההגירה הדמוגרפית העצומה מחיפה בשנים האחרונות, יש מצב שהחזירים בסוף יעברו.
ואסור איזה, נכון, אסור לפגוע בהם, ראשת העיר לא משנה.
לא, מה זה קשור לראשת העיר? אם אתה הורג חזיר...
לא הורג, אם אני נגיד קולה אותו...
עולה מותר.
שם קונצרטינה
סביבו. מותר לקלוע ולהעביר אותם לטבע. יש לנו, אתה יודע, בקרמל פה טבע, זהו. אבל מה, אתה מעביר אותם לטבע?
בקיצור, אתם פתחתם שם גם סוג של אימוץ. אתם מאמצים את החיות. עוד מעט יהיו לנו פה חזירים מכל המזרח התיכון.
יש אגב כאלה, סלח לי על הביטוי, פסיכים שמאכילים אותם.
לסגור, להתחיל מחדש. טוב, בוא נדבר קצת ספורט. שמעת באמת על החזון של יושב ראש המנהלת, אני יודע שאתה תומך בגוף הזה, יושב ראש המנהלת ארז קלפון, בקטע שבאמת אוטוטוטוטוט במרץ כבר תהיה חקיקה על קטע שיתיר באמת לקצין משטרה לקנוס מנהלי ולהרחיק מתפרעים מצטדיוני כדורגל לכמה חודשים. בקיצור, באמת סוג של מהפך.
לא, אבל... בוא נגיד את האמת, אם אתה חוסך את כל ההליכה לבית משפט
כן, אבל אני מסתכל פה על טכניקליטיז, מה שנקרא. אני רוצה לדעת אם זה באמת, הוא אומר שבמרץ זה יקרה.
לא,
אני לא מאמין זה יקרה גם במרץ זה 23.
גם אני לא, אבל זה יקרה.
יקרה,
אוקיי. כי צריך, בוא, זה יקרה במשמרת של ארז קלפון, כי ארז קלפון שהוא עושה משהו...
למה, הוא יהיה פה עד 2037?
לא, הוא יהיה פה עד 2025, 2026, בוודאות.
לא יספיק עוד.
הוא רק עכשיו לקח דוברת חדשה, מה אתה רוצה?
אתה יודע שחוק הספורט המוטורי, שאני ליוויתי את הקטע הזה, לקח איזה, קודם כל זה 14 משרדי ממשלה מעורבים, וזה לקח יותר מעשור, עד שהצליחו לעשות פה, אתה יודע, עד שכל אחד תרם את התקשיב, תגיד, דברים כאלה לוקחים שנים.
אתה יודע, כל פעם אתה מפתיע אותי מחדש. הספורט המוטורי, נדמה לי שאתה ועוד 200 איש מתעניינים בו בארץ.
אתה טועה, ספורט המוטורי.
עוד 2,000 איש.
אז אני אגיד לך למה אתה טועה, כי אם היה פה חוק ספורט מוטורי, והיו כאן מרוצים בינלאומיים, לא פורמולה, כן? גם פורמולה זה אפשר היה להכין, אבל לא פורמולה, אני מדבר מרוצי שטח, אולי הייתה מתפתחת כאן תרבות נהיגה, והיה פחות מ-370 הרוגים בשנה.
זה משהו
למשל.
אחר, אבל נכון לעכשיו, אל תשווה את זה לכדורגל, עזוב, יש כמה אלפים במוטורי, יש כמה מאות אלפים בכדורגל. אז להזיז חוק שיעזור...
אבל יש הרבה, אתה יודע
למגר
שיש...
למגר את האלימות, בוא נה, אתה מרביצים למאמנים,
תקשיב,
תוקפים
אתה יודע,
אנשים,
אתה יודע שבעולם...
עוד מה תזכרו מישהו,
נכון,
מה?
נכון, אבל אתה יודע שבעולם, אגב, אתה מעליב את הספורט המוטורי, אבל אני רק מזכיר לך בעולם, יש יותר רייטינג למרוצי ספורט, לפורמולה ולדברים כאלה
כדורגל
מ-90% ממשחקי הכדורגל.
אני לא מעוניין להעליב את הספורט המוטורי, אני מעוניין להעליב אותך.
אותי אין בעיה, אני סובל הכל. דבר איתי אתמול על באמת מכבי פתח תקווה, הפועל באר שבע 0-1, יום לא טוב של ארז פפיר, בוא לא נשתה לו את הדם.
למה?
כי למה זה לא חוכמה, אתה מבין, באמת.
בוא, ארז פפיר כיפח את באר שבע בשניים, שלושה מקרים לפחות. התוצאה הייתה צריכה להיות 3-4-0. מה שהיה הופך את באר שבע להגיע למשחק הבא ולנהל מאבק אליפות עם הרבה יותר אדרנלין. מסתבר, אתה יודע, מסתכל יום אחרי זה, מכבי חיפה זה לא, אתה יודע, הדבר הכי קטלני שיש, הנה בא הפועל ירושלים.
בסדר, לא, דברים כאלה קורים לקבוצות גדולות
בליגה
שלהם.
אני לא אמרתי שלא.
יותר מחיפה. גם סיטי עשתה תיקו, אז מה?
בוא, אבל אתה ראית מה כתוב במדורי הספורט? 5-0, 6-0.
מתי אנחנו בדיוק מוננו לנביאים?
אז אני אומר, אתמול מכבי פתח תקווה לא הייתה שוות התיקו, ואם היא חשבה שזה תיקו, זה לא הגיע לה, מי שהייתה שווה ניצחון מוחלט, חלק.
אני חושב כמוני, אתה יודע, אני רוצה לעשות לך קצת חשבון, חשבון אני לא רע. מתמטיקה אני סמרטוט, אבל חשבון אני לא רע. יש עוד 42 נקודות בקופה, כתוצאה מ-14 משחקים שנותרו בליגה לכדורגל, פלייאוף תחתון כמובן, כרגע לפתח תקווה יש 11 נקודות, בוא נאמר שכדי להבטיח הישארות, היא צריכה 36, ייתכן ש-34-35 נקודות יספיקו, אני לא רואה את מכבי פתח תקווה בקצב צבירה של 55-60% מסך הנקודות שיש בקופה.
גם אני לא רואה, ואני חושב שפתח תקווה, יסלח לי אבי לוזון, היא היורדת הראשונה לליגה השנייה, זה קרה לה לפני כמה שנים, זה יקרה לה עוד פעם, הקבוצה נראית רע מאוד, היא אפילו לא משמשת שום אלטרנטיבה לשום יריבה אחרת, בטח לא להפועל ירושלים, שנראתה מצוין, ביתר ירושלים תישאר בליגה, בני סכנין בקריית שמונה, בטוח יישארו בליגה, לכן אין לה שום סיכוי.
יאללה, בוא נרוץ. צורכים מופיקים, שר פלסנר ורון שעין, אחרי על השידור ב-103, איציק אהרון, ברדיו צפון 104.5, שר בן חמו, האורחים בדיגיטל, מאור רטה, עדן בן ארי ודוד זבולוני, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, נדב צנציפר, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, חברים.
קודם כל, המשחק של הערב ביתר ירושלים מארחת את הפועל תל אביב, 8:30 בטדי, שידור ישיר בספורט 5, 8,000 צופים כבר רכשו כרטיסים, נכון?
כן, סדר גודל של 7,000, כמעט מחציתם זה גם אוהדי הפועל תל אביב, משהו כמו 3,500 אוהדי הפועל תל אביב, אולי יקנו, אוהדי ביתר אוהבים לקנות ברגע האחרון, אבל היום 3 מעלות, ירושלים, קור, איך שהקבוצה נראית, למרות שיכול להיות גם סוג של, אתה יודע, מפגן פרידה מכמה שחקנים שאולי יעזבו, אולי זה משחק האחרון.
אבל לפני שאנחנו מדברים על פרידה, תכף יוני ידבר איתך על כדורגל, אני רק אקשיב, אבל אני מחפש את גוגליזה, את איפה הכסף שהוא אמר שביום חמישי כבר הופקד, וטרם הגיע לחשבון הנאמנות של עורך הדין יצחק יונגר. והאם ביתר באמת ויתרה על הלוי דפינס הזה? דפינה.
ביתר ירושלים עשה טעות שכבר הוציא את ההודעה כבר אז לפני משהו כמו 10 ימים, וגם עושה טעות שעכשיו היא לא מוציאה הודעה, ובעצם פותרת את עצמה ממה שהפך להיות סוג של גיחוך על המועדון, על הסיפור הזה, כי סטפן מלול מבטיח כל יום שהוא יעביר מיליון דולר, וזה רק לנאמנות. אני יכול לראות שכבר ביום הראשון, אתם יודעים שעשיתי את התחקיר בזמנו עליו, אמרו לי, נדב אין סיכוי שהוא מעביר אפילו שקל אחד. אז כרגע זה לא קורה.
אז בואי, אני רוצה להגיד לך משהו, נדב, בעניין הזה של פרסום השם לפני 10 ימים, המועמדות שלו. תראה, אני חושב שעשו צעד נכון מאוד שפרסום את השם שלו. כי
למה?
אני אגיד לך למה, בעסקים גדולים, וביתר ירושלים זה עסק גדול ומותג, שהוא, אתה יודע, חלקו שייך לציבור, גם אם לא בפועל. זאת אומרת, הוא נהנה מהעדה ציבורית, וכשאתה מביא מישהו שירכוש את ביתר, אתה צריך לפרסם את השם שלו, כדי שכל מי שיודע עליו משהו, וכל מי שחושב שיודע עליו משהו, שיגיד את זה, ככה זה נהוג בקנייה, שככה זה נהוג כשאתה ממנה שופט לבית
אבל
משפט.
לא עושה, אבל אתה לא עושה את הבדיקה היסודית בעצמך?
אתה עושה, ואתה מגיע למסקנה, וואלה, יש פה מציאה, ועדיין אתה מפרסם את השם, כדי שאם מישהו יודע דברים שאתה לא עלית עליהם, אני חושב זה טוב, אתה יודע מה? זה שפרסמו, זה
מה... אז קודם כל, אתה יודע מה? אז יוני, אני יכול להגיד לך שאני, אתה יודע, בסוף שבוע שעשיתי את התחקיר לידיעות אחרונות, שעכשיו בכלא וכל הדברים האלה, שמח מאוד אם עזרתי לביתר ירושלים להינצל מהדבר הזה.
אתה עזרת לביתר ירושלים, לגמרי. לגמרי, אחלה.
היו כאלה שרצו לעשות איתו ישר רעיונות, והוא כבר קנה את כל אירופה וכאלה.
אחלה עבודה פחות... עשית, ואני חושב
לא,
שכך...
לא, זה קשור אליי, אני חושב שבסדר.
אני רוצה להגיד לך למה. אותו דבר היה עם אלו מהנסיכויות, מדובאי, מקטר. שהתחילו לבדוק, התחילו לשאול שאלות, מה העסקים שלו, מה זה, אתה יודע, אי אפשר היום לעשות מעשה שרלטנות, להסיר את זה מתחת לרדאר, ולבוא להעביר את זה לבקרה, ולהעביר איזה משהו מזויף, או משהו פיקטיבי, ולהגיד יהיה בסדר, הוא ישלם. כבר אכלנו את הדברים האלו. יש מי שלא מסוגל, אתה זוכר מה היה עם סגב, אתה זוכר מה היה עם כל מיני...
סגב, אליהו, ואמיר קבילי,
אנחנו לא מפסיקים לאכול, אתה יודע, שהיה לי עוד שיער על הראש, לפני הרבה מאוד שנים, כבר אז ביתר חיפשה רוכש.
נכון, מדי פעם...
אגב, הם מצאו, דווקא ביתר היה אחד המועדונים שמצא יותר מכל אחד אחר, מכל מועדון אחר,
ונכנסו, הגיעו, אבל תקשיב, אבל הגיעו הרבה מיליארדרים, ועזבו מיליונרים.
זה נכון, גד זאבי לא עזב מיליונר, גד זאבי עדיין מיליארדר, גיא דמק, אני חושב, עזב מיליונר, בדש לא היה מיליונר, או היה מיליונר ונשאר מיליונר.
יוני, תאמין לי שזה לא רק זה, זה כולם.
לא, אתה תכניס, בדש היה יושב ראש.
נכון, אז אני אומר, זהו, אלי תביב היה לפני ביתר, וישאר אחרי ביתר.
אלי תביב עוד יחזור לביתר.
אלי תביב זה דוגמה אחרת, הוא נהיה יותר עשיר משהו על ביתר.
אבל לא בגלל העסקים של ביתר, תאמין לי.
למה? הוא קיבל 20 מיליון שקל מביתר ירושלים.
כן, טוב, זה.
אבל אני לא חושב שהוא הרוויח מביתר, הוא הרוויח מקבוצות אחרות, ביתר הוא לא, מה שנקרא, לא עסקי.
רק מביתר ומהפול עושה 40-45 מיליון.
אבל תקשיב, הוא רוצה לחזור לביתר כדי להרוויח, אתה יודע, כי יש לו איזה מה שנקרא...
הוא צודק שברגע שהקבוצה תתפרק, אז זה הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות לו.
כן.
בוא, אין הרבה בעלים, אתם יודעים, קל לנפל על אלי תביב,
אין הרבה בעלים.
שגם, נכון שהוא לא מוציא הרבה כסף מכיסו הפרטי, ונכון שהוא...
אבל הוא הצליח, הוא
הצליח בביתר ירושלים,
יוני.
הוא
הצליח בביתר ירושלים,
הוא הצליח בהפועל תל אביב, הוא הצליח בכל המקומות שהוא היה בהם, נו, באמת, תבינו. והוא גם מבין כדורגל, בוא, תקשיבו, הבן אדם מבין כדורגל.
יש
הבן בישראל. אדם הביא את אצילי לעולם.
רגע, יוני, על פי מה שאני קורא.
החזיר את שכטר לחיים אחרי מכבי חיפה, עובדה.
רגע, יוני, אתם אומרים למה אין, יש בישראל. שנייה, אני קורא באמת שיש בישראל 30 מיליארדרים חיים פה עם דרכון ישראלי, אוקיי? ואני לא רואה שמישהו מה-30 ניגש לקטע הזה שנקרא רכישת קבוצת כדורגל בכלל, או קבוצת ספורט בכלל, וביתר ירושלים בפרט לא רוצים להיכנס.
אני רואה שהפועל באר שבע בשנה שעברה לצורך העניין נתה על המדף, אלון אמרה, אף אחד לא נגע באפול בר שבע, באפול בר שבע, עם כל הכבוד לבית ירושלים, שהיום אפול בר שבע, היום, נכון לשעה זו, זה מועדון הרבה יותר גדול, הרבה יותר מצליח, הרבה יותר מכניס מבית ירושלים, ואף אחד לא נגע בו. זאת אומרת שאנחנו היום, הכדורגל הישראלי, בבעיה קשה מאוד, ואולי באמת אנשים כמו מלול יכולים לבוא אליו.
כן, תקח אותי לאפול תל אביב, גם חזקים בתור מעסיק, מאוד חזקים, אבל הם עולים
להם לתעמי. אתה יודע מה, אני מאחל לביתר ירושלים את המצב של הפועל תל אביב, אגב.
להפועל תל אביב יש גב כלכלי יפה, אתה יודע, אבל הם אוהבים בוררויות.
כאילו, אתה יודע, יציבות כלכלית איכשהו. יש... הם הגיעו 4 שנים.
אבל תסכים איתי שהאהבה הגדולה שלהם זה בוררויות. בכל מקרה, קח אותי להפועל תל אביב לקראת הערב, עולה באמת כקבוצה, הרבה יותר מביתר ירושלים, הרבה מאוד כישרונות. זרים, גם לא מי יודע מה כמה, אבל חומר ישראלי טוב, ומאמן שרוצה למחוק את השבוע שעבר, קובי רפואה.
קודם כל, הדבר הכי משמעותי ביותר מבחינת הפועל תל אביב, שאדי גוטליב קשיר, כי אדי גוטליב הוא היום השחקן החשוב ביותר במערך של הפועל תל אביב, עם כל הכבוד לכולם, והוא קשיר, שי אליאס פצוע ולא יכול לשחק, גם שלומי אזולאי בספק, אבל הפועל תל אביב די בסגל, וכמובן שגם דני גופר לא יכול לשחק, וליידן ישחק במקומו, הוא גם טוב ממנו. אז הפועל תל אביב, אני מסכים לך שהיא על פעם קבוצה טובה יותר, אני לא יודע, אני רואה את ההרכב של ביתר ירושלים, אולי זה, אתה יודע, זה הלאסט דנס שלהם, של ההרכב הזה, אבל הוא בסדר גמור, הוא
לא, סביר לגמרי. לא, תקשיב רגע, קודם כל, צאצי, אותך, לך אני לא צריך להגיד, המשחק הזה ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, היסטורית, זה סוג של דרבי אמיתי, כאילו, שתי קבוצות, הנה, אוחנה אפילו, נדמה לי, קראתי, אומר באיזשהו מקום, יש רגעים שצריך לשים הכל בצד, משהו כזה הוא אמר. והדברים האלה מלמדים שביתר ירושלים, אתה יודע, זה כמו בדרבי, הם יבואו, אני לא חושב שהם נחותים, כמו שאתה אומר, אם אתה מסתכל
לא, לא, הם לא נחותים.
אז זהו, אני אומר, אני אומר שהפועל תל אביב יש לה אתגר אחד, ואתה תגיד לי מתי זה קרה בפעם האחרונה, לסיים את העונה הזאת לפני מכבי תל אביב בליגה. מתי זה קרה, אתה יודע?
בוא נגיד שמ-2012 זה בטוח לא קרה.
אוקיי.
מהרגע שג'ורדי...
לא, אני לא יודע, אני סתם שואל אותך.
לא, לא, אז אני אומר, אני חושב אחד איתך, אני אומר, מ-2012 זה בטח שלא קרה, ואני גם לא חושב שזה יקרה השנה, כי עדיין מכבי תל אביב קבוצה טובה יותר. אבל הפועל תל אביב, אם היא תסיים גם במקום הרביעי, הסטאד שלה ביג טיים בעבר.
מה, איזה הרכב, מה ככה מעודד אותך בהרכב של ביתר?
של ביתר קודם שדגני חזר, דגני חוזר להרכב, הוא עדיין, עוד פעם, הוא עושה את הטעות הקבועה שלו, אבל הוא עדיין שחקן שהוא כן משמעותי. איתמר ניצן חוזר אחרי שהוא לא שחק נגד קריית שמונה, בגלל הסיפור של הקורונה. בואצ'י יהיה בסגל אחרי שהוא חוזר מאליפות אפריקה, גם קבע שער במדי גאנה. אני חושב שצר, ירדן שועה בכושר מצוין, אורן ביטון. אני חושב שבאמת, בתאוש, קריאף, אני חושב שבתאוש, עליים, היא לא כזו קבוצה גרועה, הבא שהחל ממחר, כנראה זה כבר תהיה קבוצה אחרת לגמרי, שיתחילו שחרורים וכל מה שקשור בכך.
צנצי, מכבי תל אביב, אתה מפרסם היום ידיעה לבלנדן קסטייט, שגברו הסיכויים, יותר, יש יותר סיכוי שהוא לא ימשיך, כאן, מה שהוא ימשיך כאן, לעונה הבאה.
תראה, זה משהו מאוד מאוד מורכב, אתה יודע, בניגוד לשופרות, אבל זה קסטאי זוהם על זה שלא חיזקו לו את הקבוצה. עכשיו, אני יודע שמכבי תל אביב, גם כתבתי את זה, שמחפשים חלוץ וקשר, ויכול להיות שיביאו לו, אבל הוא טיפה למה שנקרא לרימונד רציני, הרבה יותר משני שחקנים, והוא לא יקבל את זה. בקבוצה עצמה יש ביקורת על הניהול משחק שלו, ושחקנים בחדר הלבשה זה פשוט שחקנים נגד קרסטייץ.
תגיד, לא הבנתי, מה קרסטייץ חשב? שמיץ' גולדהר הוא מטומטם? מה, עם 32 נקודות, בלי סיכוי להיות במאבק האליפות, למה נשפוך עכשיו בינואר כסף ולא לבנות משהו לשנה הבאה?
הוא חשב, יוני, הוא חשב שיקבל לפחות 6 שחקנים. זה מה שהוא חשב.
נו, באמת.
הוא אמר... מאמן ברמה שלי, מאמן נבחרת סרביה, מגיע לקבוצה.
מה אני אגיד לך, הוא הסכים לבוא למכבי תל אביב כשלפו אותו ממנצ'סטר סיטי, נו באמת, עשה לי טובה.
יוני, אני אומר עצם העובדה ש... אני מסכים איתך שמאמן כזה שהגיע לחצי שנה, מראה מה מעמדו, ומכבי תל אביב מבינה, השחקנים, יוני, אתה יודע, יש גם כל מיני, כאילו, כל הקלישאות האלה שאומרים לך, הוא יודע אנגלית, הוא בסדר, תקשיב, הוא לא מעביר אימונים, הוא לא משמעותי באימונים, הוא לא משפיע באימונים, לא במשחקים, שחקנים מתלוננים על הסיפור הזה של השפה, אין מה לעשות, אני לא מאשים אותו, לו, יש לו בעיה של שפה, העוזר מאמן שלו שהוא צעיר, מעביר את האימונים למעשה במכבי תל אביב, ושחקנים, הוא מידר את כל השחקנים הבכירים הוותיקים, אז מן הסתם חדר על בשחבר נגדו, ולכן קרסטייץ' ככל הנראה לא משך בעונה הבאה.
בוא נקרא לילד משמו, עוד פשלה של מיץ' גולדהר.
חד משמעית, זה עוד מאמן שהוא פשלה גדולה מאוד של מיץ' גולדהר. זה המשך של דוניס, זה המשך של ון לובן,
ועכשיו
הסיפור הזה, מה זה איביץ', לא בא לפה מאמן שהוא בקליבר שמיץ' גולדהר הנחה אותנו בדרך כלל, והביא ומיצב את העמדה הזאת במכבי תל אביב.
ואני מזכיר לך שאחרי מיץ' גולדהר, אחרי איביץ' הוא יכל להביא את ברק בכר.
יכל.
מה זה? אחרי
איביץ',
אחרי איביץ', כן.
חשבתי העונה אתה מדבר, כן?
לא,
אבל חבר'ה, גם קרסטייץ' עצמו אומר, לא יכול להיות שהם חזקים את הקבוצה, גם הוא זוהם שלא חזקים לו את הקבוצה, מועדון נגדו, שחקנים, תאמין, יש בלגן מקירת שלום, ואני שמח ששיניתי את השיח של השופרות, שאנחנו מדברים על השיח עיתונאי.
תקשיב, הכי חשוב זה באמת שקרסטייץ' ינצל את הזמן בישראל, יפנה לברליץ, ישתלם באנגלית לעתיד, זאת אומרת, לא בשבילנו, אתה יודע, לעתיד. אם הוא יוצא לעבוד באנגליה או בכל מקום אחר, זה לא יתקבל לקטע שלא יהיה שם מתורגמן, איזה ילד שיעמוד לידו ויתרגם, זה לא יעבוד ככה.
נכון.
שמעתי גם מאמנים גדולים בעולם, אתה יודע, כמו פאפ, שהוא הגיע לביירן, הולך ללמוד גרמנית. עכשיו לא קרה כלום שהוא לא יודע, הוא יודע שפות אחרות. אבל שילך להשתלם באנגלית, ינצל את הזמן, תכף יהיה פה קיץ,
שיעשה חיים. כן, 4 חודשים הוא כבר צריך לחפש קבוצה אחרת כנראה.
הוא יכול לחפש ולהישאר פה, הלו. לא שבבלגרד יש פה תנאים כמו כאן.
עם כל הכבוד שהוא עומד נבחרת סרביה, אגב, הוא עומד בסופו של דבר מועדון קטן מאוד
בסרביה. אבל למה צריך לעשות זבל מהסחורה? אתה יודע, בן אדם מדע, אמר את שלו, מיץ' יאמר את שלו, תם הטקס, ייפרדו כידידים.
בדיוק.
אני פשוט נתתי לו הצעה של אדם יותר מבוגר ממנו.
אבל כמו שמיץ' מתנהל בשנים האחרונות, יכול להיות שעוד ישאיר אותו.
או שכן או שלא, מה שבטוח אולי, אני לא חושב. אני לא חושב. צנצי, תודה.
תודה. תודה לכם.
אורי אוזן, ספורט אחרי, אתה אלן, ערב טוב.
הלו?
אורי?
כן, שומעים אותך.
אורי, are you listening? אורי?
אורי על השטק, הוא שם לנו על השטק. הוא לחץ עם האודן על השטק.
אתה איציק, מה, אתה מסתכל עליי?
תגיד.
נו, מה יהיה?
תגיד רגע, קופמן. ביתר ירושלים, בעת הזו יכולה לנצח את הפועל תל אביב דווקא?
מי זו?
ביתר, היום.
אני חושב שהפועל פייבוריטית, כי אני מנטרל את המשחק האחרון שלהם, שבאמת לא היו טובים וכאלה, אבל הם נתנו כמה הצגות לפני זה. כקבוצה, עזוב את הכישרון שיש שם, ויש שם הים בכישרון, שבעוד, אתה יודע מה, שתי עונות, אולי פחות, יהיו שחקנים בשוק, ואולי הבעלים לא יצטרכו ללכת לבוררות, כי אלה הם ים בכסף בקופה. אבל אני חושב שהם יותר טובים, גם יותר, איך אני אסביר לך את זה יותר? נראה לי כאילו בקטע של כימיה ביניהם, לעומת ביתר, שהערב יהיה מסדר פרידה.
הכל מפורק שם.
הכל מפורק. אורי, אתה איתנו?
כן, אני איתכם.
על הכיפק. לא, זה התקלה אצלנו וזה, תשמע, אנחנו מרחפים.
הכל בסדר.
היית פרשן אתמול במשחק בין מכבי פתח תקווה והפועל באר שבע. צפיתי בך והאזנתי ברוב קשב. קודם כל, סיכמתי עם יוני כאן בפתיחת המשדר, שמבחינת חשבון פשוט, אתה יודע, עם עיפרון וצטה ל... מכבי פתח תקווה לא יכולה להישאר בליגה, ב-14 משחקים שנותרו.
תשמע, קודם כל היא לא, אל תשכח שהיא שיחקה עכשיו מול שלושת הקבוצות החזקות, היא יכולה להישאר בליגה כי היא לא מתחרה עם מכבי חיפה, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, והפועל תל אביב.
מי יותר טובה, מהפועל ירושלים, ביתר ירושלים?
לא, קודם כל ביתר ירושלים בבעיה חמורה מאוד. מאוד מאוד חמורה, אנחנו לא יודעים...
מכבי פתח תקווה עם שלושה ניצחונות, אורי, זה לא...
למה אתה שדרגת אותם להנעתך? הפסיד להפועל תל אביב דקה 90, והפסיד לשלושת הקבוצות שהן יותר חזקות. עשה תיקו אחד והפסיד עוד פעמיים לשתי הקבוצות שיותר חזקות.
אוקיי.
בוא,
מכבי פתח תקווה היא...
תיאורטית עדיין הכל פתוח.
בטח, יש עוד זמן, ואם היא לא, היא מתחרה, יש ארבע קבוצות שכנראה שניים מהם ירדו, זה שתי הירושלמיות, נוף גליל ומכבי פתח תקווה. ובליגה הזאת הוא צריך לקחת את הנקודות, הוא ייפגש איתם עוד פעם אחת בסיבוב השני, ועוד פעם אחת בפלייאוף.
אבל אם אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים, אתה יודע, כמו שארז אומר, ארז כלפון, אני קורא לזה, המוצר צריך את ביתר בליגת העל. יהיה קשה מאוד לשווק את המוצר ללא ביתר ירושלים.
את המוצר כן, אבל את המוצר אפשר יהיה לשווק.
כרגע זה כן, תשמע, ביתר ירושלים היא קבוצה מאוד מאוד חשובה. יכול להיות דרך אגב שירידת ליגה תעשה לה טוב, אני כבר לא יודע, כי באמת...
למי?
גם לביתר ירושלים, יכול להיות ששנה, אתה יודע, הפועל תל אביב ירדה ליגה וחזרה קצת יותר טוב. ביתר, תשמע, מה שעובר עליה השנה, אם היא תנצל מזה, זה יהיה באמת משהו מדהים.
היא תנצל, אני אגיד לך למה, אורי.
אני מאחל לה שתנצל.
כי נוף הגליל ומכבי פתח תקווה יותר גרועות ממנה ביפר, גם כדורגל, וגם למרות כל המצב שלה, אתה יודע, אתה מחבר את ה...
יוני, ביתר שמונה משחקים האחרונים, עזוב את הטעות של זיו אריה. היא לא ניצחה.
זה נכון.
היא לא מנצחת כמו מכבי פתח תקווה. עכשיו, לא רק זה, שאתה מוסיף לזה את כל הרעשים מסביב, את העובדה שהם כנראה ישחררו שחקנים, וכל האי-וודאות, וזה היא במצב מאוד מאוד קשה. וגם ביתר זה מועדון הרבה יותר לחוץ מנוף גליל ומכבי פתח תקווה. ולכן אני חושב שהם בבעיה, אבל בוא נראה מה יהיה.
תגיד, איך התרשמת אתמול מהפועל באר שבע?
שאגב, רגע שנייה, אגב, צמצמה את הפער מחיפה לשתי נקודות.
שתי נקודות. אתמול באר שבע כרגיל יעילה, אתמול רוני לוי גם עשה... רוני לוי השנה אני חושב שעושה הרבה מאוד דברים יפים, גם עבר לשלושה בלמים דברים שהוא לא עשה בקריירה, כמו לצחק 4-4-2, גם עם מיכה וגם עם ספורי סוף סוף. תשמע, היא מתבססת המון על הגנה חזקה ומצבים נייחים, ובזה היא הכי טובה בליגה, 61% מהשערים של הנייחים. אתמול היא קופחה בצורה קשה מאוד, תשמע, אני הרבה זמן לא נתקלתי בדבר כזה. אתה יודע, אז הפנדל הראשון...
שמעתי אותך בשידור.
אתה יודע, אני
באמת מה, לא האמנתי. מה, רגע, רגע, מה זה הפנדל הראשון? הפנדל הראשון...
על פררו, נתן לו מרפק.
של מי, דינאי,
כן. המרפק, כן, אבל לפני זה גם היה...
כמעט שבר לו את הפנים.
מה זה, אבל מה? זה היה צריך להיות פנדל, זה אפילו פריד לא קרה ל...
אין, נכון, על זה אין ויכוח, אבל לפני זה גם טענת שהיה צריך להיות פנדל,
ולא היה... לא, לא לפני זה, לא לפני זה לא טענתי.
לפני זה, לפני זה, לפני זה טענת שהיה... זהו, ואתה יודע...
לא, היה את ספורי...
פורים בן רייכרד דקה 90,
כן.
וגם, וכמובן הראשון, וגם, אנשים שכחו, אבל פפיר גם שרק לפנדל שבכלל לא קשור לכלום עם מרטיש, הוא בעצם איבד שליטה לגמרי על המשחק. באר שבע תשמע, בסך הכל ממשיכה להיות יעילה, מיגל ויטור, אדיר, באמת, אדיר, גם שעה רביעית.
מה זה אומר עלינו? מה זה אומר עלינו ששחקן בן 36, אם אני זוכר נכון?
לא.
מה לא, בכמה ויתור?
לא, לא, פחות, פחות, פחות.
לא משנה, אבל רגע, רגע, הוא מרותח, הוא מרותח, אתה יודע, יש לו ריתוך צמא בכל לבד. נכון, אבל מה זה אומר שהוא אחד הבולטים בליגה?
תשמע, יש גם בלמים מבוגרים גם בליגה. תיאגו סילבה הוא אחד הבלמים הכי טובים בפרמייר
ליג. בסדר, אבל אני מדבר פה שאנחנו...
זה לא אומר כלום, בלמים יכולים לשחק עד גיל מאוחר. מלדיני
יכולים לשחק עד גיל
40. אני מזכיר לך שבארץ קודש, קוף קוף קטריאלבקה, מחפשים בלם לנבחרת כבר שנתיים.
לא מגדלים בלמים, נכון. כן, קשה לנו, אנחנו לא מגדלים בלמים.
אבל רגע, קופמן, שנייה, אורי. אורי, קופמן, ויתור בן 32.
נכון.
זה
הכל?
כן, זה הכל, וחוץ מזה, אם גם הוא מ-35, תאר לך שהיו אומרים, מה הזקן הזה, קופמן יושב באולפן הכי
מובילים,
הכי מובילים בארץ,
לא, רון, בלמים יכולים, יוני, בלמים יכולים לשחק,
חד משמעית, הוא גם טוב, בוא,
אדיר,
אדיר, נו, ב-32 בסך הכל, הלוואי על כל קבוצה בליגת העל, שחקן כזה, בעיניים עצומות.
ממש, הוא ופלניץ' זה שני הבלמים הכי טובים בליגה, והוא גם, שמע, אני לפעמים שאני משדר אותם, אני מסתכל עליו, גם שהכדור רחוק, הוא באמת חוויה, איך הוא נותן את כל הקטנות האלה לחלוצים, איך הוא מעניק את ההגנה, איך הוא קורא כדור ראשון, הוא מחזיק להם את כל מרכז הזה, הוא ובררו, אני מאוד אוהב את בררו, ואני אומר חשוב, ורוני לוי מגיע לו המון קרדיט, הוא מקבל גם ביקורת, אבל מגיע לו המון קרדיט על גמישות שהוא מגלה השנה, שימוש טוב בסגל, הוא גם לדעתי לאט לאט גם משלב את ספורי ומיכה ביחד. נכון, ההתקפה לא שוטפת, זה לא מכבי חיפה, אבל אני חושב שבאר שבע, שוב, חשוב גם לליגה שיהיה מאבק, שתי נקודות.
תראה, אם באר שבע, קודם כל באר שבע צריכה לנצח אתמול 3-4-0 בקלות.
חד משמעית, חד משמעית.
ואם באר שבע מהניצחון הזה, אתה יודע, דוד שווייצר היה אומר פעם, דרדלה קטן מקו השער 1-0 שווה, לא 3 נקודות, שווה 50 נקודות. ואם באר שבע יוצאת מהמשבר של אחרי שני ההפסדים הרצופים בניצחון דרדלה כזה, סימן שהיא קבוצה טובה, ואני מסכים איתך עם כל מילה שבאמת רוני לוי מפגין יצירתיות בזמן האחרון.
נכון, נכון, זה חשוב, זה יפה מאוד, דרך אגב, בגילו, וגם אחרי כל מה שהוא עבר, הרבה מאמנים נתקעים ומקובעים, אפילו ברמה העולמית, נלך למוריניו אפילו ודברים כאלה, ויפה מאוד, אתה יודע, באמת, אני חושב שהוא חובר רנסנס, אני חושב שהוא בחר צוות טוב השנה, ובאר שבע, אף אחד אני חושב לא האמין שהיא תהיה כל כך קרובה למכבי חיפה, והיא שם, והקהל שלה שם, ואני מאוד מקווה שהם ימשכו את המאבק הזה עד הסוף. חשוב מאוד
לליגה. אורי, באמת שאלה שאני שואל אותך כמאמן, יוסי מזרחי הערב, או אחרי הערב, לא משנה לתוצאת המשחק, עלול לאבד הרבה מאוד שחקנים, באופן יחסי לשחקני ההרכב שלו, כמאמן, היית נשאר בג'וב שלוקחים לך, בוא נאמר?
אני לא יודע למה הוא היה צריך את זה, ואני לא מבין למה ביתר רוצה לו את זה. אני אומר לך את האמת, בגילו, במצבו,
לא, אבל אתם טועים, ביתר לא עושה לו כלום, הבן אדם חי, נושם, ורוצה להיות בביתר, ואף אחד לא, אם הקבוצה תרד ליגה.
הוא היה במחלקת הנוער, יוני, ואני חושב שמחלקת הנוער החיים הרבה יותר רגועים, בטח כמנהל מקצועי, שאתה כבר מסתכל טווח ארוך, ואתה לא נלחץ ממשחק למשחק, שוב,
אבל אתה יודע, הווירוס תמיד פעיל אצלכם, המאמנים.
זה נכון, אבל יש גיל מסוים שאתה צריך לדעת לעשות הצעד אחורה. מאוד קשה ליוסי, כי יוסי גם, אתה יודע, אם אין את ביתר להזכיר, הוא לקח אליפות.
אליפות עם ביתר, מה זה?
בוודאי, הוא מכיר את ביתר בימים יפים גם כשחקן.
נכון.
והתקופה הזאת מאוד קשה לו, וביתר באופן כללי, כל ההתנהלות הזאת עם הקיצוצים, תשמע, כל מה שקורה לביתר השנה זה מתכון ירידת ליגה, אתה יודע, שקרה להרבה מועדונים, כולל מועדונים גדולים, כמו הפועל תל אביב, למרות שהוא במקרה שלגע ירדו נקודות. אבל אם ישחררו עוד שחקנים,
שחררים,
הכלים שלו מוגבלים, כן, הכלים שלו מאוד מוגבלים.
אורי, אני חייב לרוץ. המון המון תודה, להשתמע.
בהצלחה
לזה, בהצלחה, מה שאני איך אומרים, איך אמרו שמיר ובגין, בהצלחה לשתי הקבוצות. בסדר, יש על הקו. אתה מביא לי מקושנה על מנטר. איתן תבריזי, חבר הוועדה המקצועית באיגוד השופטים ומשבץ השופטים, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב, רון.
לא שיחה ראשונה שלנו בשבועות האחרונים וגם לא היום. אתם בבעיה באיגוד עם רמת השיפוט במחזורים האחרונים, יותר מדי תקלות של שופטים בכירים, בטח בליגת העל, ומתחיל מה שנקרא להידלל הסגל מבחינת אמון הציבור, אמון ציבור אוהדי הכדורגל בשופטים.
טוב, אז ערב טוב. קודם כל, אנחנו באמת בתקופה, במחזורים האחרונים, בתקופה פחות טובה, אוקיי? אבל אני לא רואה בעיה כללית. יש בעיה נקודתית עם שופטים מסוימים שלא עונים לסטנדרטים, ובזה אנחנו צריכים לטפל, ונדע לעשות את זה.
יותר מדי שופטים, אבל יותר מדי שופטים.
אני אומר, יש בעיה כעיקרון. דברים מסוימים לא עובדים, וצריך לדעת לשפר אותם, ולראות איך מוסירים אותם למסלול כעיקרון. אלה שלא עונים לסטנדרטים שאנחנו מצפים מהם ברמות האלה, נוריד אותם לספסל, ונדע לשבץ את השופטים הטובים ביותר.
שמע, אני רוצה באמת לשאול אותך משהו שמטריד אותי. אתה יודע, בכל גוף, במיוחד גופים כאלה, יש היררכיה מסוימת. נראה לי שבאיגוד השופטים אין היררכיה. כל אדם עושה דין לעצמו, לא אכפת לפפיר מה יגידו עליו למחורת, כי הוא יודע שמקסימום הוא יישב בבר במחזור הבא, ואחרי זה יחזור למגרש. ואותו דבר קרה במשחק של של מכבי חיפה עם הפועל ירושלים, וכן הלאה וכן הלאה. כל המהומות האלו, אני לא אומר שזה אחריות של השופטים שפלניק שמשתולל בסוף המשחק, אבל יש איזה משהו בדינמיקה של שופטי הכדורגל, בהתנהלות שלהם מול עבר, בכל מה שקשור לזה, משהו לוקה, משהו בבסיס.
יש דברים שעובדים טוב יותר, יש דברים שעובדים פחות טוב, וגם את זה אנחנו רואים. תאמין לי שגם אני ראיתי את הניהול משחק אתמול, ומאוד היה קשה לי להכיל את זה. אני גם לא רוצה יותר מדי לדבר על מה שהיה אתמול. טעויות שיפוט כולנו ראינו מה לא עבד, מה כן היה צריך לעבוד, שיפוט המסך בהחלטה בהתחלה.
כן, אבל אני רוצה לשאול אותך, במחצית נגיד, איתן, אני רוצה להבין איך זה עובד. במחצית אומרים לפפיר, חביבי, טעית 1, 2, 3, בוא תהיה מרוכז יותר, שלא תעשה עוד טעויות. הוא ממשיך, פותח את המחצית עם טעות. עוד 10 דקות, עוד טעות. עכשיו תקשיב, זה מיליונים של בעלים, שאתה יודע, זה יכול להתפקשש בשנייה אחת.
אני אומר, על מה שהיה אתמול בערב, באמת היה שיפוט מאוד, מאוד מאוד חלש. אני לא רוצה לחזור על מה שהיה, אבל לגבי הנושא של השיתוף פעולה. יש את שופט המסך שכן התערב בשני אירועים, שהשופט אחד מההחלטות הוא קיבל, אחד בדקה 89 החלטה לפנדל כל כך ברור, נקרא על המסך, וזה מה שגרם בסופו של דבר לנזק התדמיתי שפגע בהתנהלות. זאת אומרת שאם הוא מקבל את ההחלטה על ידי שופט המסך ושורק את הפנדל, אנחנו נמצאים במקום אחר היום.
תגיד איתן, שולחים לי פה באמת, אתה יודע, יש סטטיסטיקות בספרי כדורגל שבאמת הכי הרבה עבירות מבוצעות כאן ובקולומביה. אתם ערים לנתון הזה?
אני לא בודק את הסטטיסטיקה בכל משחק, כמה עבירות היו בכל משחק, אבל כן. אין ספק שצריך להרים את רף העבירות ולתת יותר לשחק. אנחנו רואים יותר מדי זמן עבוד שצריך להחזיר ולהוסיף את הזמנים. ראיתי במחזורים האחרונים תוספות זמן שהתאימו את הזמן שבוזבז.
לא, אי אפשר לה... תשמע, אתה לא יכול לעשות תוספת זמן של 40 דקות.
לא, ברור שלא, אבל אני אומר,
ראיתי בדיקות של אורי קופר על משחקים, שמתוך משחק שהלך 100 דקות.
אבל הזמן לא מבוזבז על ידי השיפוט. המשחק מבוזבז על ידי המשחק עצמו.
לא, אבל הרבה מאוד החלטות שיפוט. רצים לבר, בודקים, זה לא בדיוק 2 דקות.
גם לגבי נושא זמני, אבל אני אומר, גם לזמני הבדיקה, הרי ברגע ששופט מסך בודק אירוע, האירוע לא צריך להיות בדיקה כל כך ארוכה. ברגע שהבדיקה היא ארוכה, זאת אומרת, הוא לא מסוגל לקבל את ההחלטה וצריך לעזוב את האירוע. זאת אומרת, ברגע שאם אני יושב במסך לצורך העניין ורואה אירוע שאני לא מצליח לקבל החלטה נחרצת, אני צריך לשחרר את האירוע הזה, אני צריך לעזוב אותו.
תגיד, מה קרה מה קרה לסגל השופטים? בזמנים שלך וגם גלגול אחורה, עוד 10 שנים אחורה, תמיד היה בסגל ליגת העל בין 3 ל-5 שופטים ברמה בינלאומית. עכשיו, בשנתיים האחרונות, יש רק את אוראל גרינפלד, וזהו, אני לא...
לא, יש את רועי רנשרייבר, יש את יגאל פריד.
נו באמת, רועי רנשרייבר עושה טעויות יותר מה שאני אוכל צהריים.
אבל עוד פעם, אני לא מסכים, כי האירוע שהיה במשחק העונה בבאר שבע לא קרה על קר הדשא, האירוע היה על משהו משמעתי, לא קשור למשחק.
אבל טעות כזאת של, אתה יודע, להוציא כרטיס אדום, בוא, זה נזק של מיליונים יכול להיות למועדון, מיליונים, עשרות מיליונים.
בסופו של דבר הוא השפיע על המשחק, אין ספק, האירוע הזה של הכרטיס האדום השפיע על המשחק.
לא, אבל שאלת לך שאלה אחרת, איפה הסגל, איפה 4-5 בכירים שבמשחקים טעונים, וכל שבוע יש איזה 1 או 2 כאלה, שאתה יודע, שולחים אותם ואין מה לעשות, שישפטו שבוע אחרי שבוע.
אנחנו נטפל בכל הנקודות הבעייתיות שיש לנו עם שופטים מסוימים, שבאמת לא עונים על הסטנדרטים, באמת מצופה מהסגל הבכיר והסגל המוביל, מהשופטים הבכירים שלנו, לתת את התפוקה שאנחנו דורשים.
תגיד, כמה מרוויח שופט על משחק היום?
3,000 שקל למשחק.
אולי צריך לעלות להם, אולי בגלל שלא זה, אולי הם עושים שביתה את הלכים.
יוני, אתה לא חושב שזה, זה לא מה שישפר את היכולת, ההפך, שופט שנמצא, ההפך, שופט שנמצא ביכולת לא טובה, הוא מוסיד את ההכנסה הזאת.
אה, כן?
ברור, זה לפי מספר משחקים.
ברור, אם הוא לא שופט, אם הוא לא שופט, אם הוא לא שופט, חשבתי, ברור.
לא, חשבתי אם הוא עושה טעויות, מורידים לו מה-3,000 קצת.
טוב, עזוב,
לא, אנחנו לא קונסים את השופטים, ואנחנו עוד פעם, שופט שביכולת,
רגע, איתן, שנייה, אל תשתה סתם לבן אדם את זה, תאמין לי שפפיר לא מרגיש טוב, בדיוק כמו שחקן שמפשל, אתה יודע,
מה זה, אני לא שותה, אני אומר שהוא עשה,
לא, אבל זה בקלף, לא בונה, הוא הרבה זמן, לא יראה עכשיו דשא,
פתאום לסת הרחמן בן רחמן,
כן, יש לי את זה, בזיקנוזיטיס,
יש לך את זה, בסוף,
אני אומר, אנחנו בסך הכל, גם מי שמתעסק בשיפוט, וגם מי ששופט על קר הדשא, בסך הכל אנחנו בני אדם, ואנחנו נעשה טעויות, וצריך למזהר את הטעויות האלה ולדעת לעבוד בשיתוף פעולה מלא ולדעת לירד את האירועים בזמן נתון. אין ספק ששופטים שנמצאים בכושר לא טוב, הם לא פשוט לא ישפטו, זה המדיניות כעיקרון. אתה לא יכול לקחת שופט שנמצא בכושר לא טוב ולתת לו לשפוט בכוח, זה לא עובד. אנחנו צריכים לתת שירות טוב לכדורגל ואנחנו נשבץ את השופטים שנמצאים בכושר הטוב ביותר וביכולת הטובה ביותר, וכמובן שאנחנו צריכים להחזיר את ה... את הביטחון לשופטים מסוימים שנמצאים ביכולת פחות טובה לעבוד איתם, וגם ארס פפיר אחרי מה שהיה איתו, תאמין לי שהוא לא ישן בלילה, יש לו ביקורת עצמית מאוד גבוהה, הוא יודע מה לא עבד, ותאמין לי זה משחק שהוא יזכור אותו הרבה זמן.
אני מתאר לעצמי שהוא יזכור אותו הרבה זמן, אתה יודע, אם זה נגמר חלילה בטק, הוא היה זוכר אותו הרבה שנים.
בסדר, אנחנו לא צריכים, איך אומרים, גורם המזל משחק לפעמים לטובתנו, זה לא מה שאני מחפש כרגע מזל, במשחק כזה או אחר, שופטים צריכים לבוא ולתת את התפוקה הנדרשת מהם.
על הכיפק, איתן, המון תודה.
ביי, ילד טוב.
נקווה שיום אחד יהיה טוב, אבל זה לא יקרה, אתה יודע, זה לא...
יהיה, תאמין לי שיהיה,
איזה יהיה,
אין מה לעשות, יהיה, חייב לעבוד, לדעת להאמין בשופטים, אלה השופטים
אחרים. הבנתי, על הכיפק, ניחמת אותי, אין לנו אחרים. אתה רואה, יוני, כמו שאין עיתונאים אחרים, זה אנחנו.
כן, אבל אני מופתע ממך, קופמן, איפה הנעליים הגבוהות, איפה, פתאום נזאת לי טוב ילה.
אני אגיד לך למה, זה כבר פתטי. אתה יודע, כל שופט במשחק, אתה יודע, אין להם משחק אחד נקי. אין להם משחק אחד נקי. באמת, אתה יודע, אתה צריך באיזשהו מקום, אתה יודע, קצת מה שנקרא, יידישקייט, רחמונס וזה, אתה יודע, אנשים מצב לא טוב. יהיה לי עוד הרבה זמן לקלף להם את האור בלי הרדמה, אל תדאג. דני פרנקו, מאמן הפועל כדורסל, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
קודם כל שפו, ניצחון ענק, שני העונה בתוך כמה, 3 או 5 שבועות על מכבי? ברח לי? לא משנה, אבל שני ניצחונות, שני ניצחונות ליגה למכבי תל אביב, אתמול 45 נקודות משותפות של טוקוטו ויאנג, לא היה לכם את זה, ג'קובן בראון שמחלים מקורונה, ועדיין מאמץ קבוצתי מדהים, הגנה, איך אומרים, אסור להגיד כמו גברים, כי הבייברס כועסות, אבל מלחמה, מלחמה אמיתית.
נותר להגיד כמו גבר,
די, צוחקים,
מותר,
מתקדם. כן, דני.
מילה שאמרת נכונה, זה באמת משחק דרבי כהלכתו, לא לכדורסל הכי גדול.
כן.
אבל רב גדול, ואתה יודע, איזושהי הקבוצה שלנו בהחלט הוכיחה שהחוק הזה שאין וקום בכדורסל, הוא תופס גם כשמי שחסר הוא המנהיג של הקבוצה והבעל הבית של הקבוצה. ואני שמח שאחרים עשו צעד קדימה, נהנו לאתגר, ובאמת, אבל מי שהיה באולם אתמול עם אווירה נדירה, לשנה גביעית שלי כבר בהפועל תל אביב, אמרו מלאה, אבל ראיתי כבר והייתי שותף ללא מעט משחקי דרבי, וגם לניצחונות בדרבים, אבל הייתה אתמול איזושהי תכונה באולם שנתנה לשחקנים ביטחון שצריך לעשות.
קודם כל, רגע יוני, קודם כל כפיתם על מכבי, 19 עיבודי כדור, 15 במחצת הראשונה, עשיתם מזה 16 נקודות מה-15 עיבודים האלה, באמת, אתה יודע, יופי של הגנה, ושמראה כמה מכבי פגיעה, כאשר לוחצים אותה קרוב, ומפעילים לחץ על הכדור, גם בצבע, גם מחוץ לצבע, וכדורים עפים שם, אבל בחצי השני, פתאום גיליתם את שג'ק כהן עושה בכם שמות עם 15-3.
כן, אז אתה יודע, אני מניח שכל מאמן מכין את הקבוצה שלו למשחק בדרך שהוא חושב, ובאמת אני ששבאנו מאוד מוכנים אתמול, והקרדיט הוא לשחקנים שהצליחו להוציא לפועל הרבה דברים הגנתיים באיכות שמתאימה ליכולות של השחקנים של מכבי תל אביב, ובאמת להכריח כל כך הרבה עיבודי כדור ומהם לייצר נקודות, וזה משהו שגרם, היה מפתח ביכולת שלנו לנצח ולהתמודד אתמול מול מכבי תל אביב. וג'י כהן, תודה, האמת שג'ייק הוא שחקן שעוד מהתקופה, מהקדנציה הקודם שלי והפועל תל אביב, זה משחק גדול אחד כזה באמת נגדנו שעזר לו לנצח את המשחק. הוא כבר הרבה זמן לא הראה יכולת כזאת, אז שמנו את זה, אתה יודע, בגב הראש, אבל כשפתאום השלשות התחילו להיכנס, אז היינו חייבים לעשות התאמות במשחק. הוא הצליח להניש אותנו לא מעט, אבל אני שמח שלפו של דבר גם על הגל הזה שלא התגברנו.
כן, אבל אנחנו זוכרים, אתה יודע, זה היה שמחה גדולה, אבל זה נגמר בנקודה. נכון שנקודה זה ניצחון, אבל היית אומר את אותם דברים, החיבור, ועשינו, וזה, אם זה היה נגמר נקודה למכבי?
תראה, כן, כי בסופו של יום, אתה יודע, אף אחד לא נתן לנו באמת סיכוי במשחק הזה, רגע שקובן לא משחק. אתה יודע, גם אתה חיית כדורסל פה הרבה שנים, ואתם יודעים המשמעות של השחקן הזה לכל קבוצה שהוא נמצא בה, בטח ובטח אם מדובר בקבוצה ביסד הגודל של הפועל תל אביב.
תגיד.
בסופו של יום, אתה יודע, הצלחנו איכשהו לאבד שם כדור בסוף המשחק, שנתן למכבי בעצם את הכדור האחרון, זה גם דבר שלא היה צריך לקרות, אבל איכשהו קרה, ובאמת הייתה להם את האפשרות לנצח את המשחק בסופו של דבר. אבל אותה הגנה שרון דיבר עליה קודם, הייתה גם בשבילנו שם במהלך האחרון, שקוטי ווילבקי לא לקח זריקה קלה, למרות שאנחנו מכירים את סקוטי ואת היכולות שלו.
לא, סקוטי היה אתמול באמת, מה שנקרא, מבחינה סטטיסטית.
לא, הוא לא היה במשחק.
הוא
לא
היה במשחק, חושך לגמרי, ניסה, ובסך הכל לא מצא את עצמו.
אני חושב שבמאניטה, גם ג'י-פי טוקוטו עשה עבודת הגנת התפוצץ מן הכלל, איגור קולצ'ו במהלך האחרון, לפני זה כבותן אמסלם במשחק הקרבה יפה, אני חושב שהציוות הזה של לא מעט שחקנים שקיפלו אותו לאורך המשחק, הם הצליחו להטיש את זה.
תגיד, מה עמד מאחרי ההחלטה לא לשלוח את בראון לעוד בדיקה, ובכל זאת להופיע, ומה שלא יהיה?
הוא בלונג קוביד, יוני.
בסדר, אני מבין, אבל יכלו לא להופיע, בוא, אם הוא הולך לבדיקה בחוזר חיובי.
לא, הוא כבר לא חיובי, אבל יש לו השפעות.
כן?
לא, לא, בוא נעשה סדר. קודם כל, היה פה דיון די אינטנסיבי במהלך הסוף שבוע, על מה לעשות, ורמי כהן, היושב ראש, חשב שזה מסר לא נכון לקבוצה שבגלל שחקן אחד גם אם זה דרבי, ולא צריך לספר לכם מה זה דרבי מבחינת רמי, וכמה זה חשוב למועדון ולאוהדים, שזה מסר לא נכון לכדורסל הישראלי, זה מסר לא נכון לקבוצה, שאם שחקן אחד חסר, אז השחקנים אחרים מתבטלים, מה גם שהקבוצה כבר לא שיחקה כדורסל כמעט שלושה שבועות, בגלל דחייה של, משחק נגד חולון שאין גזר.
רגע, עליו. אבל זה יכול להחזיק לאורך זמן, בוא, שלושה זרים, זה אולי כדאי להתחיל לאמץ.
לא רק זרים, זר, זר כמו ג'קובן בראון הוא, אתה יודע, הרכה של הקבוצה, הפותח, גם אחראי...
הנה, זה מסתדרים בלעדיו.
יפה, אבל זה יכול להיות בערב חד פעמי, לא לאורך זמן, אני טועה, דני.
תראה, קודם כל בואו נעשה סדר. אנחנו לא... יש לנו סגל שעכשיו, אתה יודע, אחרי ההצטרפות של איגור קולשוף, שהחליף את יונת שולברן, סגל ישראלי, היום יחסית יותר עמוק מאשר לפני שבועיים. והיעדרות של שחקן זר כזה או אחר, אני מאמין שאנחנו יכולים לחפות עליה, ההיעדרות הכי משמעותית שאנחנו, יהיה לנו קשה לחפות עליה, זה באמת של ג'קובן, כי שם חוץ מברטימור וגילבני, אין לנו כל כך תחליפים.
אתה רואה אותו בהפועל ירושלים, אבל מול ירושלים, מתי זה בשישי?
אם אנחנו נראה, ביום יומיים הקרובים, שהוא לא מצליח, כי הוא כן עושה, הוא כן מתקדם.
כן.
אבל אם אנחנו נראה ביום יומיים שהקרובים שהוא באמת לא מצליח להחזיק, אז אנחנו נביא לו מחליף זמני עד שהוא יחלים כמה שיותר מהר, שזה גם מלכוד, כי אתה יודע, להביא מחליף זמני לשחקן שהוא ברמה כזאת, זה לא פשוט, לא כל אחד יוצא להגיע, ואנחנו לא נחליף אותו עד סוף העונה, כי אנחנו יודעים להעריך מה הוא יודע לתת לנו, ואם נצטרך להסתדר עוד משחק בלעדיו, אני רוצה להסתדר עוד משחק בלעדיו, כמובן שעל הלונג זה לא פתרון.
על הכיפק, דני, מברוק, שחקו אותה.
חבר'ה, תודה, ודבר אחרון, לפני שאנחנו מסכמים, המשחק בית הבא שלנו, שבת הבאה, נגד הפועל ירושלים, רבע גמר גביע המדינה, המשחקים של ירושלים והפועל תל אביב תמיד, תמיד משחקים גדולים, ומהטובים של הכדורסל שלנו יודע לייצר, אז אתה יודע, זה קריאה באמת לקהל שלנו, עם אווירה כמו שהייתה אתמול בדרייבין, קשה לנו גם כשאנחנו מתאמצים להפסיד משחק, אז כולם יבואו, יצבעו את העולם באדום, ושתהיה חגיגה לכדורסל.
על הכיפק, תודה.
על הכיפק, לילה טוב.
אנחנו עכשיו עם יניב טוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, מה קורה?
קודם כל תעשה כסף, אחרי זה קשקש.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
יאללה יוני.
יאללה, בוא נתחיל ככה, טוכמן תהיה קשוב, כי קופמן אין לי פרטנר איתו לדבר על כדורגל.
זה לא עזר לי ולקופמן אתמול.
ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8:30, ספורט 5, בעיות קשות בביתר ירושלים, 9 משחקים כבר ללא ניצחון, מערכת את היריבה האולטימטיבית שלה, הכי קשה שלה, הפועל תל אביב עם קובי רפואה, שבמחזור הקודם סיימה בטקו 2-2 מול נוף הגליל, היחסים. אם ביתר מנצחת בבית, זה פי 3.2 טקו, 3.10, ועם טקו, ניצחון חוץ של הפועל תל אביב, זה 1.85. תוכמן, תן לנו איזה הסבר מלומד.
טוב, אני הולך עם ביתר ירושלים, אני חושב שגם היחס מכובד, 3.2 אמרת, וגם, אתה יודע, מרגיש לי שיהיה משהו, לא יודע מה, משהו מרגיש לי הערב, אני תמיד מאמין ביוסי מזרחי, נכון שהסחורה שלו לא טובה, אבל אני מאמין שבית ירושלים נצח את הערב.
טוב, קוף. אתמול הלכתי איתו על מכה פתחתי כבר, ראית איך זה נגמר?
הלכת עם הכסף אתמול. הלכת עם הכסף.
דרך הלכתי עם הכסף עם בר שבע ניצחה. אבל בכל מקרה, היום אני הולך על הפועל תל אביב, שהיא פשוט, אני חוזר על זה, בלי להיכנס לי יותר מדי זה, יותר קבוצה מביתר ירושלים. כך אני מעריך את זה עכשיו.
אז אני, וואלה, הרמתם לי להנחתה, אני לוקח את ה-X, גם כן, יש הרבה כסף ב-X, ואם ביתר חפצת חיים בליגה הזאת, היא חייבת את הנקודה הזאת, ואני הולך עליה. בואו נלך לשמינית, הגמר באליפות אפריקה, קמרון נגד איי קומורו, גם כן ספורט 5, ספורט 5 פלוס, בשעה 9. איי קומורו שהפתיע בגדול עם העלייה שלה מהמקום השלישי עם 3 נקודות, תיאלץ לבצע מהלך לא שגרתי, לפתוח משחקן שדה בין הקוריות, עוד מאחר
לא, 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 יוני, כבר מצאו שוער, אחד משני השוערים שהיו חיוביים, יכול לשחק.
אוקיי. היא תפגוש את קמרון החזקה שסיימה את בית אחד במקום הראשון עם שני ניצחונות, טק וטיקו, והכי הרבה שערים בשלב הבתים עם 7 שערים. היחסים. קמרון זה 1.05, זה המינימום, אי אפשר לתת פחות. טקו זה פי 6, וקומורו זה פי 20. אני לא זוכר שהיה פי 20. קופמן, הולכים על הכסף, פי 20.
פי 20?
כן, פי 20 ניצחון שלי יהיה קומורו. תן לי...
אל תשכח שהטורניר בקמרון, כן?
כן, לא משנה, אז קמרון זה 1.05.
יהיה
קומורו זה פי 20, טקו פי 6, בוא קח טקו.
זה שבאמת הקומורוס הגיעו עד כאן, אני רק מוחא כפיים, וחולם שיום אחד זה גם יקרה לנבחרת שלי, אבל לא יקרה.
אוקיי.
אני הולך על קמרון.
קמרון, תוכמן.
אם היה פי 22, הייתי הולך עם קומורו.
למה? מה חסר לך?
אני צוחק.
אני יודע, כן.
נלך על קמרון, ונסתפק אולי בהפתעה של בית"ר.
כן, אתה אומר, אין מה לצאת מטומטמים באימור כזה על הכסף, אז אני הולך איתכם, קמרון. ליגת ווינר סל, קופמן, תהיה מרוכז. בונים עליך עכשיו המאזינים. בני הרצליה נגד גלבוע, בשעה 7 בערב, אוטוטו, מתחיל, עוד כמה דקות, ספורט 5 פלוס. קיצה של 4 ניצחונות, נקטעה עבור הרצליה בהפסד דרמטי לנס ציונה, כדי לא לסכן את מקומה בטופ 6, היא תהיה חייבת לחזור לעצמה מול גלבוע, שנאבקת בתחתית עם מאזן שלישי של 9-5. אם בני הרצליה...
5-9.
5-9. אם בני הרצליה תנצח בדיוק בהפרש של 5 נקודות, זה פי 9, מתחת או מלאה על 1.70, לא, יש 1.70, אם תנצח בהפרש של 5 נקודות, ו-1.90 אם תנצח מתחת, 1.90. בוא תן לנו את האמור.
אני הולך עם הרצליה, באמת גלבוע בלא יציבה. הרצליה עשתה יופי של תוצאות בעונה הזו. ניצחה גם את מכבי תל אביב. אני הולך עם הרצליה במעל 5.
אני הולך איתך עם הרצליה גם כן מעל 5. היא תנצח את גלבוע גליל, ככה נראה לי, לא אגיד בקל, אבל בדו ספרתי. תוכמן?
אני חושב שאנחנו גם פה נהיה תמימי דעים, ולא נבלבל את המאזינים, נלך עם הרצליה כולנו.
עד כאן.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
טוב, באופן הודעה רשמית, נדחה המשחק בין מכבי תל אביב לפנרבחצ'ה, במסגרת היורליג, המשחק היה אמור להתקיים ביום חמישי ביד אליהו. המשחק נדחה לבקשת הקבוצה הטורקית, שכמה משחקניה נמצאו חיוביים לקורונה. תוכמן, בוא באמת, שמענו כבר את אורי אוזן מדבר על המשחק אתמול בין מכבי פתח תקווה לבאר שבע, אבל תגיד לי מה קורה עכשיו, אתה יודע, מבחינת באר שבע, כי לא נתנו שם רמה גדולה מדי, אם כי הפער תשומה, כשתי נקודות.
כן, אני חושב שזריקת מרץ קיבלו, גם בניצחון כמובן של, שלהם, וגם בטקו של מכבי חיפה ערב קודם. הפנים כמובן לשבת, גם עכשיו הפועל באר שבע היא זו שצחק נגד הפועל ירושלים, כי היא מקבלת, אתה יודע, את היריבות של, של מכבי חיפה. מבחינת הסגל, רוקביצה פצוע, סיים אתמול את המשחק עם סוג של מתיחה בשריר הערך האחורי, איתי שכטר מוצב, אז כך ששניהם יחסרו, אבל יש לרוני כלים, ואני חושב שבסופו של דבר ראיתם אתמול את ה... את ההתלהבות ואת השירים, ואני חושב שאתמול בר שבע, למרות שאנחנו הספדנו אותה קופמן, באותו לילה של ההפסד בטרנר.
אני גם עכשיו חושב שמכבי חיפה תהיה אלופה, ללא שום קשר לבר שבע. אבל כרגע הפער ירד, יש שתי נקודות.
אין ספק, זו גם דעתי, ושנינו היינו אתמול בדעה שמכבי פתח תקווה עושה את זה, ומנצחת.
מה, איך מנצחת? באימורים שלכם.
כן, כן, אתמול, אתמול.
לא, חשבתי גם אחרי. בואי, היא יצאה בנס.
אני אגיד לך שגם בדקות הראשונות היה חשש מאוד גדול על הספסל של הפועל באר שבע.
נכון, כי אתה בא אחרי ש... תוכמן, החשש, אתה מכיר את העסק הזה, שני הפסדים, כדור שלג, אתה לא עוצר אותו, דיברנו על זה מקודם, אתה יודע, לנצח 1-0 במשחק הזה, קודם כל לעצור את ה... את הסחף, אתה יודע, לנצח למרות השופט, לנצח למרות כל מה שהיה במגרש, זה ניצחון מאוד חשוב, שמעיד על זה שבאר שבע לא, לא הולכת לוותר על התואר, לא הולכת לוותר.
לא רק זה, ראיתם בטח את המשטח, והכל היה ספוג במים, והכדור היה כל הזמן תקוע שם באמצע, והיו זה שתי כניסות חזקות של השחקנים, אתה יודע, אחרי שקלינגר שלח אותם מחדר הלבשה עם המסרים של קלינגר, ואני חושב שבר שבע חששה מאוד מהמשחק, אבל גמרה בסוף כמו שצריך, כי עם כל הטעויות שהיו אתמול, בחסות פפיר ו- וגם פריד על עבר, אז למרות שפריד גם פעמיים עשה בסדר, כן? זה שפפיר לא שיתף פעולה זה כבר משהו אחר, חוץ מהפנדל שהוא, אתה יודע, פסק ומיד אחרי זה...
כן, ביטל, אבל לפריד, אבל בוא, בגדול... לפריד אין את מה שנקרא, אתה יודע... מה שנקרא הנחה בעונש, כי פריד יכול להריץ כמה שהוא רוצה, הילוכים חוזרים, שפפיר לא, אתה יודע, עד שקוראים לו. נכון, אז כך שאת תגיד לי, הטעות שלו, הטעות שלו עם הפנדל לטובת באר שבע במחצית הראשונה, היא טעות שלו, הוא אפילו לא הודיע, לא קרא
לפפיר. אז יפה, אז הסיכום הוא כזה, בפנדל הראשון שניהם טעו. בפנדל השני פפיר טעה.
כן, כן, כבר דנו אותו. בזה, כבר הקדשנו
כן,
לזה שעה.
כן, בפנדל השלישי היה צריך פפיר לקבל את הקריאה, אז אתה מכיר את זה, אתה היום דיברת על זה אין ספור פעמים. אבל מבחינת בר שבע, אתה יודע, אני חושב שזה יכול לרוץ לעוד איזשהו רצף כזה, כמו שהיה להם, שהם לא הפסידו לקבוצות הקטנות.
תגיד לי רגע, מה קורה באשדוד שם עם ה... דשא שעבר שזרוע פתאום באמצע המבול.
כן.
מה קורה למוצר?
קודם כל אנחנו בדיוק 20 יום מאז שהשביתו את האצטדיון בגלל הדשא. עשו שזרוע מחדש. אגב, אתה יודע שמי מנהל את האצטדיון?
לא.
המאמן שלך, רוני אהואט.
וואלה. כן. שיביא היום תקו... תקשיב, שיביא הרבה כמול רעננה.
אנשים שותים לעצמם ג'ובים, מה זה?
רוני מנהל את האצטדיון היודל.
תוכמן, שיביא היום נקודה מול רעננה. עזוב, זה כמו משחק... אגב, זה כמו משחק שתי הקבוצות שחקות ברמת גן. שם הדשא טוב, כן.
אז בגדול, אם היינו עכשיו עולים שלושתנו על הדשא, היינו אחרי הצהריים שהאור, היינו אומרים, וואו, כאילו איך מדברים על זה שהדשא בספק. אבל מתחת לירוק שיש, יש הרבה בעיות. ומחר ההתאחדות לכדורגל מגיעה עם אגרונום, יעשו בדיקה, יראו מה המצב, יכול להיות שיסתפקו באיזשהו ריסוס, שיהיה טוב ל-48 שעות, ואז כן ישחקו בסוף השבוע, צריך להזכיר, האדומים אשדוד מהבלגן עם אסמאעיל עמר, משחקים או אמורים לשחק שם ביום שישי כבר, ואז בשבת מתוכנן סמך אשדוד נגד מכבי תל אביב. נכון לעכשיו, האצטדיון לא מאושר, הדשא לא מאושר, מחר אנחנו נראה מה יהיה.
אתה יודע, זה הטמפרטורה שצריך לעשות שזרוע, אז עשו אותו בקיץ, בדצמבר, וככה זה נראה.
טוב, אבל התלבש שם, יוני, התלבשה שם איזושהי מחלה, תראה, בסוף...
יש מחלה, יש מחלה שם.
שזרוע היה בכל האצטדיונים, ושזרוע קורה כל שנה באשדוד, ואם אתם זוכרים, אם יש
משהו... שזרוע נכשל, לא מרבית, נכשל. להוציא את בלומפילד, שטופל כפי שצריך, כל האצטדיונים, כל האצטדיונים והמגרשים, הכל נראה כמו רפתות, האמת גם נתניה עשו שיפצו, בחיפה זה בלתי נסבל.
צריך טמפרטורה מסוימת, ואם לא עושים את זה, זה לא מצליח.
כבר שבועיים הטמפרטורה פה 10 מעלות, יוני.
עכשיו, אבל הם עשו את זה בנובמבר, דצמבר, את השזרוע.
אבל מה, אין להם, הם לא יודעים שירות החיזוי.
לא יודעים, לא יודעים, אתה מבין, לא יודעים.
אגב, הם יכולים, בחיפה הם יכולים לפנות את פרידמן, הוא גר בקריות, בטבעון.
עכשיו, בלי קשר, צריך להזכיר שאשדוד שיחקה כבר משחק אחד ביתי מחוץ לאשדוד, אתם זוכרים נגד נוף הגליל, כן. המשחק היה בבלומפילד, הפעם כמובן המשחק לא יהיה בבלומפילד, מגרש חלופי של אשדוד זה טרנר, אז אני מניח שאם יהיה בחוץ אז יהיה בטרנר, ובלי קשר, עוד הפעם אתם זוכרים את ההתקוממות שיש לא פעם כשאשדוד משחקת נגד מכבי תל אביב, הקהל של מכבי תל אביב רוצה מחיר מסוים, ג'קי רוצה מחיר אחר, בוא, הקהל של מכבי השנה לא רווה נחת.
אני בעד ג'קי, אני בעד ג'קי.
לא, אבל אני חושב שאפשר להגיע, יוני.
לא, אפשר, תן לו לבא, בן אדם מוציא כסף מגיף, תן לו להוביח במשחק אחד.
אבל הפעם...
שניים, שלושה, נודעי כבר, עזבו אותם את הבעלי הבתים, יש להם... נו מה?
אבל תקשיבו רבותיי, אי אפשר, אתה יודע, לא כל אוהדי מכבי תל אביב, מכבי חיפה, באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, לא כולם אוליגרכים.
שיראו בטלוויזיה.
אז בסדר, אז בוא אני אלך איתך. תראו בטלוויזיה אוהדי מכבי, אל תגיעו, הנה אני איתך.
בסדר, ומי שרוצה להגיע בכל זאת, שישלם.
אבל בוא נקווה שאף אחד, כי לא יכול להיות שהמוצר... אתה יודע, הבסטה של...
יכול מאוד להיות, זה היצע וביקוש.
היצע וביקוש.
שיש מכבי תל אביב, אפשר לגבות יותר. שיש מכבי חיפה, אותו דבר.
אבל לאשדוד, יש 17 אוהדים שנכנסים בטרנזיט שירות, ושהם באים לבלומפילד.
זה לא בעיה של מכבי תל אביב.
לא, אבל שהם באים למכבי, אי אפשר להניש אותם, כי זה 17 אוהדים.
נכון, גם אין מה להניש אותם.
אז אני קורא לאוהדי מכבי תל אביב, תפסחו על העניין, כנראה תהיה שבת קשומה, צפו במשחק.
לא, אני קורא להם, לכו ותכניסו קצת לקופה של אשדוד.
כן, בטח, גמחים, נכון, בטח.
נכון.
תתרמו, גמחים.
נכון.
אבל זה
לא שמבקשים בחינם, מבקשים מחיר אחיד של 60 שקל, ואני חושב שאפשר, שועדי מכבי...
אני לא יודע כמה מכבי לוקחת לאשדוד, כמה שמכבי לוקחת לממסמך אשדוד, או עד לממסמך אשדוד, אותו מחיר צריך להיות שם. זו דעתי, אבל המוצר... שמנועל בבסטה, בג'יבליה, הוא לא יכול להתערב, כי הממונה לתחרויות לא נותנת. עושק היא נותנת. את זה לא. זה המוצר. יאללה, תוכמן, סיימנו. ביי. דרצ'י. אנחנו עכשיו עם פרסומות. לאחר מכן, אנחנו נהיה פה לאחר מכן.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
חזרנו. כן, נפתחו שלושה משחקים בליגה הלאומית. החשוב ביותר מבחינתי זה כמובן הפועל רמת גן נגד רעננה, אבל אנחנו נדווח בהמשך תוצאות. צבי קשף, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב,
רוני,
ערב טוב, יוני.
ערב קשה עבר עליך אתמול, מצפייה במשחק בדרבי. הפסד שני... למכבי תל אביב מול הפועל תל אביב העונה, זה לא קרה כבר מעונת 13-14, אני חושב שזה קרה לא יותר מאשר חמש פעמים בכלל מאז ששימון יושב ראש הנהלת המועדון, שזה עונת 69-70, כן? אבל בוא תספר לי, כמו רפי רשב, בוא תספר לי איך זה פגש אותך.
נשמע כאוהד, אתה יודעים, זה לא פשוט, זה לא סוד שאני...
אבל אתה לא אוהד, אתה מכיר את המערכת.
רגע. כאוהד זה קשה לי, ואני מכיר את ה... ישבתי אתמול, ראיתי את המשחק. מבחינה שנייה, מצד שני, מכבי תל אביב, קבוצה כרגע לא טובה השנה, אפילו רעה, נבנתה לא טוב, כאשר לא עשו חשבון פשוט, כאשר היא צריכה לרשום רק חמישה שחקנים זרים למשחק הליגה, אז בכל מקרה, איך שהיא לא בונה את ההרכב, יש בחורים. הזרים שלה לא מספיק טובים. פה אני אלך איתך לדבר מאוד פשוט. וויליאמס, שכל עוד אני שומע הרבה פרשנים, אני שומע הרבה אוהדים, אנשים אומרים לא נותנים לו ולא בונים עליו, וצריך לתת לו וצריך לסדר לו תרגילים. וויליאמס נכשל בארבע קבוצות לפני שהוא הגיע לפה. נכון, הוא נבחר
שני. אני רוצה אבל להגיד לך דבר אחד, צביקה, ושאתה ממשיך.
רגע, תן לי לגמור.
לא, משהו עם החמישה זרים. אתמול, הפועל תל אביב בפרקט עם שלושה זרים.
נכון.
בלי השחקן הכי חשוב שלה.
רגע, נכון, אני אגיע לזה כל תקף. עכשיו, פוקוטו, $110,000 או $120,000, אני לא יודע, בסקוק, יותר טוב מוויליאמס. פוקוטו משחק שני, עזוב שעשה אתמול 22 נקודות. סוגר את וילביקן לבד, ולא מוצאים פתרון לזה, כי הוא כבר כמה מאמנים...
אז אתה רוצה להגיד לי שאתה לא היית מופתע, צביקה, לא, אתה לא מופתע מההפסד זה שני הזה.
אני אגיד לך, קודם כל אני מופתע, כי קודם כל מגיע להפועל תל אביב, ברכות על צורת המשחק שלה, והפועל תל אביב, למה אני לא, כן קצת הייתי מופתע, כי חשבתי שההיעדרות של דקובן בראון, הפועל יהיה לה קשה מאוד לחסות עליה. אבל תקרא, ביום חמישי אולימפיאקוס, שברו על זיזיץ' כמו טיפשים, שפעל הלך לעשות סוויץ'ים, ואתמול בא דני פרנקו, סגר את זיזית שהוא שחקן מצוין, לא נתן לו לעשות את החיים שעשה נגד אולימפיאקוס, וסגרו את וויטפיקן יצא מן הכלל, הדבר היחיד שהם לא יהיו מוכנים לו, אני גם שמעתי, אני יודע שהוא גם אמר על זה לכם,
ג'ק
כהן קולע את החמש נקודות מהטופ אוף דה קי, וקשה היה, לא הכינו לזה, כי זה לא היה במכבי מתחילת השנה שג'ק כהן קלה חמש נקודות, אז מאמן לא יכול להכין לכל הדברים בעולם, הוא מתרכז במה שיהיה. עכשיו, השחקנים הישראלים של הפועל תל אביב אתמול, נתנו את הלב, את הנשמה, שמרו, נלחמו על כל כדור. השחקנים הישראלים של מכבי הם, לדעתי, קצת חסרי ביטחון, קצת לא מאושרים, לא משתמשים בהם ביורוליג בכלל, ואז באים לליגה וגם כן נופלים להם שערים, ואף אחד מהם לא מקריב את עצמו כמו שאתמול, אפילו איגור קולסוב שהגיע יומיים קודם. אני כבר לא מדבר על גיל בני שנתן משחק נדע, אני לא מדבר על אמסלם.
תגידי רגע, אז בעניין הזה אני רוצה
לשאול את כל הלב.
צביקה, בעניין הזה אני רוצה לשאול לך, אתה רואה את הפועל תל אביב נותנת פייט בסוף גם להפועל ירושלים ומכבי תל אביב בקרב על האליפות?
כרגע, עד שיוכח אחרת, אני כבר לא ראיתי גם את הפועל ירושלים מאז המשחק המדהים שלהם נגד פרומטי, עם כל הקורונה, אתה לא יודע. בוא נראה ביום ש... כרגע הפועל ירושלים במקום הראשון בליגה, מהרגע שהם החליפו את המאמן ושמו את יותם אלפרין, הכל שם דופק יותר טוב, הם גם החזירו את בריימו, הם עשו החלטות נכונות. מכבי תל אביב הביאה עכשיו לפוסט שחקן בשם תומאס, שאני כבר אמרתי לרוני כמה פעמים בכמה סיטורים, אני לא מכיר אותו מספיק, אני לא רוצה לחוות דעה עליו. קראתי היום בין המדווחים שמדווחים מבפנים, שמאוכזבים מהכושר שלו. הוא חודשיים וחצי היה פצוע. באיזה כושר רוני חשבת שהוא יבוא?
אני אמרתי לך כל הזמן, אתה יודע שזה לוקחים פה.
אני אמרתי לך שאני לא מכיר אותו.
ברגע שאמרת לי שלא מכיר אותו, זה כבר היה לי חשוד. כי נדירים השחקנים באירופה שאתה לא מכיר.
מכבי צריכים אותו להיום, מכבי צריכים לקחת כמה ניצחונות ביורוליג היום בשביל לנסות לזה. אז מה קרה? אז איזה מין החלטה זאת? זה בהמשך לכל ההחלטות של ההכתבות של הקיץ.
כן.
עכשיו אני רואה פה גליל גלבוע מובילים 13-8 על הרצליה, אתה מפתיע, הרצליה עוד לא נכנסו לכושר, הנה כבר קשה, הורידה את התוצאה. אבל
תגיד לי רגע, המשחק עכשיו...
מה זה מובילים? כמה מובילים?
עכשיו 13-11. צביקה, המשחק נגד פנרבחצ'ה
נדחה, זה לא טוב למכבי.
זה מגדיל את העומס, אם היה להם 33 משחקים ב-110 יום או 107 יום, עכשיו יהיה להם בפחות ימים את אותה כמות משחקים.
אבל אני אגיד לך, זה לא טוב למכבי, והעומס ישנו בכל מקרה. וראינו שאחרי שהם נחו נגד אולימפיאקוס, אבל מאז אולימפיאקוס לקראת הדרבי יומיים הם כבר הגיעו עייפים. מאחרי המנוחה של 17 יום עכשיו, פנרבחצ'ה, בנוסף לבעיות קורונה שיש להם, הם איבדו קצת לכמה זמן, אני לא יודע בדיוק כמה זמן, לחודש, חודש וחצי, חמישה שבועות, את דקולו וווסלי. עכשיו שהמשחק יתאחה, כאשר הם יחזרו, אני חושב שאולי יש סיכוי, שווסלי ודקולו יחזרו לשחק. היה יותר טוב למכבי לשחק ביום חמישי נגד פנרבחצ'ה, שעם כל העומס.
אבל אתה יודע, הם סידרו שהיורוליג תחת המשחק.
אם זה קורונה אין מה לעשות.
נכון.
אם זה קורונה אין מה לעשות.
כן.
אז בשביל זה אני רק אומר, אז צריך לחשבון אם זה טוב
למכבי. תגיד לי, אני רוצה אבל להבין דבר אחד. מכבי כרגע מתוך 14 משחקי ליגה ניצחה בשמונה. לא שאני מתרגש יותר על המידה.
אני מתרגש.
לא, אתה גם מסתכל על זה גם בקטע מקצועי, אתה מאמן. אבל אני
ברור שלא יהיה לה יתרון בדיוק בפלי אוף.
צביקה, אני מסתכל אבל דבר אחד, אתה יודע, אחר. אני כל מיני שומע, אתה יודע, שמאמנים ישראלים, אגב, אם היו עם אותו מאזן, גם מאמנים זרים, נזרקו הביתה בשלב זה. נזרקו הביתה, בליגה, אני מדבר, לא מדבר בכלל על יורוליג. אבל אני כל מיני שומע שמכל מיני מקורבים וכאלה, שאין... אין מועמד מתאים להחליף. אם אלה פני הדברים, אתה יודע, זה גם אותה תשובה אנחנו נשמע בקיץ.
לא, בקיץ מתפנים.
מי מתפנה? למה, טינקיירי יוצא לשוק, זה ראיתו מנצח עם ביירן, עושה זה בצפל אספחיה ביום שישי. מה קרה לך? מכבי
כדורגל הביאה בקיץ...
לא עושים כל כך מהר את ביירן, יוני.
הביאה בקיץ שעבר מאמן גרוע, החליף אותו מאמן, והתחיל את העונה ופיתרו אותו, והביאו עוד מאמן לא מתאים. מה, בקיץ מתפנים מוריניו ופפ. על אותו דבר, עד שבויצ'יץ' לא ימצא את המאמן המתאים שלו, אז לא יהיה מאמן.
כן. טוב, המצב, בוא נאמר, דדופה, מבחינתכם מאוהדי מכבי תל אביב, אבל...
אני, לשמחתי, אומר תמיד את האמת, גם כשהיא כואבת, לא כל כך אוהבים את זה, מה אני יכול לעשות? דיברתם קודם עם, עם צנצי על הנושא של השפה של המאמן והקשר שלו עם השחקנים. ואמרתי מה שאמרתי אז בשידור, אתה זוכר, שקשה בחדר הלבשה שלא יודעים את השפה, ואם מתרגמים, ונתתי את הדוגמה פעם של מאמן מישן גדבך.
טוב, לפני שתלמד את שמו הפרטי, הוא כבר לא יהיה פה.
לא, ואחרי שניצחו את באר שבע, אז היה תשובה של הכתבים איתם, אמרו, למרות החוסר שפה, ניצחנו. יש בעיה, זה לא יעזור. מאמן שלא מדבר את השפה עם השחקנים, מינימום אנגלית, הוא לא יכול לדבר עברית. זה בעיה.
כן.
אבל לא הבעיה היחידה, יש עוד בעיות. ניהול קבוצת ספורט, ניהול קבוצת כדורגל, ניהול קבוצת כדורסל, הוא בעיה, הוא לא פשוט. הוא מקצוע.
על הכיפק, צביקה, מה אני אגיד לך? אני מקווה שבאמת, שנראה, תשמע, אתמול זה היה אירוע. אתמול זה היה אירוע.
נהנית אבל בסוף מהדרמה, נהנית לצביקה, זה אמנם מכבי...
אני ראיתי את המשחק, אני מסתכל על המשחקים אחרת, אני ראיתי מה שעושים. המאמנים של הפועל, ראיתי מה עושה המאמן של מכבי, ראיתי מה, מה קורה בטיימאוט האחרון שהזכיר לי את הגביה שלה, המאמן אומר לעשות דבר אחד והשחקן עושה דבר שני, זה המצב, זה קורה.
על הכיפק, טוב, נמשיך מחר, תנוח, יש לי הרבה שאלות בשבילך מחר.
כן, יש לי גם איזה דבר שאני רוצה שתטפל בו מחר.
אין שום בעיה, דבר איתי. צביקה, תודה. על הקו? הלו! הלו וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מה אתה משתולל, קופמן?
לא, אני פתאום הם לא עונים לי, אתה יודע, אני נכנס להתקף חרדה.
אני לא אתרש אותך כל כך מהר, קופמן,
אל תדאג. אהלן, בוא דבר איתי מה אומרים באמת במכבי. שוב, מאזן 8-6 ב-14 משחקי ליגה. אני לא זוכר, זה דרך אגב, גם... 78-77, אז תוצאה שגדלתי עליה, אתה יודע, זה מה שנקרא, אתה יודע, יש טראומות, אנשים הולכים עם שריטות.
גדלנו עליה,
יש, אנשים הולכים עם שריטות הרבה שנים בחיים, אני כבר לא ילד, אבל אמרו לי שהם חזרו מאחד התארים, כבר היה מצב כזה שהפועל ניצחה את מכבי בתוצאה הזו, זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה.
לא, 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 זו פעם ראשונה, בדקתי, שמכבי מפסידה ליריבה ישראלית בכלל, 78-77.
לא, היה משהו בגביע. היה
78-77, אבל הדרבי הקודם, אם אתה זוכר, שבסוף נגמר 83-82. אבל לסיים בתוצאה הזאת, פעם ראשונה.
גם בליגה, גם בגביע?
כן, כן. ואגב, 78-77 ב-1977, אז זוכרים את זה הרי בגלל הגמר של מכבי עם ורזה. אבל 18 יום אחר כך מכבי ניצחה את הפועל תל אביב בגמר גביע המדינה בדיוק באותה תוצאה. אז הנה, אז הנקמה הגיעה באיחור אופנתי משהו.
כן, אבל שהבדל הקטן, זה גמר גביע המדינה, זה משחק ליגה.
כן, בדיוק, ו-86 לא סתם לא זכור, כי לא היה דבר כזה. תראו, בעונת הדודבנים, ב-93, זה הפעם הראשונה שמכבי הגיעה לסדר נקראות מגודל כזה של הפסדים, ואחר כך זה קרה רק ב-2008, שגם אז היא עוד הפסידה את האליפות, היום פרשוטה אחרת פשוט דוחה בה, אז הימים ההם זה היה מכבי מפסידה את האליפות. בשמונה מתשע השנים האחרונות, מכבי הפסידה לפחות 6 משחקים, אבל אף פעם זה לא הגיע בשלב כזה, ובטח לא במקום השישי, תמיד זה היה מגיע מחזור 19, 25, 30, אבל מאזן 8-6 זה באמת משהו שהוא אפילו היסטורי, כמה משמעות תהיה לו, אנחנו נראה בסוף העונה, נראה באיזה מקום הקבוצה תסיים, ונגד מי תהיה בפלאו, וכן ביתיות ולא ביתיות, זה היה אני תגיע.
אבל אני בינתיים, אני בינתיים רק מזהה, אתה יודע, מה שנקרא סימנים של קריסה, מה שנקרא רעידת אדמה, בדרגה של 3.5 בריכטר, בסולם ריכטר, אתה יודע, אבל עדיין, תשמע, הם לא מסוגלים לשמור על יציבות. לא יכולים לחבר, לא יכולים לחבר 5 ניצחונות ליגה, גביע, סליחה, ליגה ו ליגה ויורוליג. יש שם בעיה.
ראינו את יאניס פרופולוס מאוד מחוייך, מאוד מרוצה אחרי הניצחון הבאמת יפה על, על אולימפיאקוס, והוא דיבר על זה, שהיה להם זמן לעבוד ולחזור להרגלים הבסיסיים שהוא רצה לאן שהוא הנחיל לפני, הוא לא אמר איזה במילים האלה, אבל שהוא הנחיל בעונה ההיא, עונת 2020, אבל זה לא החזיק מים, זה לא החזיק אפילו שלושה ימים, ואני מזכיר לכם שהפועל תל אביב, מעבר לפערי האיכות והרמות הבסיסיים, שיחקה אתמול אפילו בלי ג'י קובן בראון, אפילו לא
בלי קובן בראון. כן, כן, שיחקה עם שלושה זרים מול חמישה של מקבי, שהיו גם מתאזרחים למקבי, אתה יודע, ובאמת, עם כל, אתה יודע, עם כל הארסנל הזה, ילדים בפול איטליה.
אנחנו תמיד פוקחים על ה-2027, השעה שבה פיתרו את אדלשטיין, ויוסי חבר שלי יועד מקבי, אמר לי אתמול בלילה משפט מעניין, אומר אני מתגעגע על הימים של 2027, כי אז לפחות הרגשתי שהם מתאמצים לעשות משהו ושאכפת להם, ועכשיו יש איזה מין, בקרב האוהדים יש איזה מין תחושה של כאילו אדישות, ייאוש, לא יודע, שכאילו מקבי תל אביב, עם כל המקביזם וכל מה שמסביבו, פשוט השלימה עם המצב ומקבלת אותו ומוכנה לחיות עם הרמה שבה הקבוצה הזאת
אגב, שואלים אותי פה עדי מקבי, מה שנקרא ב... מה קורה עם בנדר? מתי הוא חוזר לאימונים? מתי מחכים איתו את החוזה? הם מאוד מודאגים.
הנה, זה המושיע, לא?
או שכן או שלא, מה שבטוח אולי.
לפי לוחות הזמנים שדיברו עליהם שהוא נפצע, אני מעלה, ביוני או מאי, ופחות או יותר בתקופה הזאת הוא אמור לחזור. אני לא שמעתי על חזרה שלו לאימונים, או איזשהו מגע שלו עם הקבוצה, נבדוק את זה יותר לעומק בימים הקרובים, ושוב, אם זה המושיע, אז המצב באמת, באמת בקנטים.
כן.
לפחות יהיה להם זמן לנוח, מחר על בברלין, אבל אחר כך המשחק ביום 50 מול פנרבח שמבוטל,
כן.
נדחה.
אם מכבי תשחק נגד אלבה, כפי שהיא שיחקה נגד הפועל תל אביב, תתרום 19 עיבודים, 15 חצי ראשון, אם סקוט יהיה 1-8, אתה יודע, ל-3, ובכלל, אם אני לא טועה, 3-10, או משהו בסגנון הזה, מהשדה, וסקוטי זה, אתה יודע, זה מכבי מבחינת התפוקה, הם בצרות גם מול אלבה.
כן, עם 19 עיבודים אתה לא יכול לנצח כמעט אף אחד, אבל למכבי כן יש יתרון מול קבוצות מהסוג של אולימפיאקוס בשבוע שעבר ואלבה השבוע, שבדומה לה נקלעו לזה השבתה ולזה הפסקה בגלל הקורונה, אבל בניגוד אליה, בקבוצות האלה ממש כמעט כל השחקנים נדבקו ונכנסו לבידוד ובאמת לא התאמנו במשך ימים ארוכים, ואז לך תחזיר אותם לכושר זה לוקח זמן, וראינו את זה על אולימפיאקוס, ראינו את זה על פנאתינייקוס, ראינו את זה גם על אלבה. למכבי כן היה יתרון בעניין הזה שלא המון שחקנים נדבקו אצלה, אז ואלה שנדבקו רובם לא היו משמעותיים, אז המשיך התחוצה עצמה, הבסיס שלה, השלט שלה המשיך להתאמן, ואז לפחות מבחינת כושר משחק נמצאת במצב פיזי קצת יותר טוב, מבחינת כדורסל קצת פחות.
אהלן, המון תודה.
תודה חברים, ביי ביי.
עמית נאור, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב רון.
שוב אני רואה, אתה יודע, שם דורגת שנייה בין אנשים, חוטפת שפיץ.
זבלנקה כן, כן, עכשיו, אבל קנפי שחקנית מאוד ותיקה ומאוד מנוסה.
כן, אבל יש ביניהם שחות מקומות בדירוג, ועדיין היא מעט, אתה יודע. נו, מה, זה הרבה, לא?
יש הפתעות, גם בטניס, מה אתה רוצה?
שם יש יותר מדי, היום מה שקורה בנשים באליפות אוסטרליה הפתוחה, אתה יודע, באמת, אין...
גם הלפ הפסידה היום.
נו, אם אתה רואה, יוני.
כן, אבל תשמע, ברתי, לאוסטרליה לפחות נשאר את ברתי, אחרי שתמניאר האוסטרליה היחיד שהיה להם אף, אז נשאר להם את ברתי. שבינתיים נראה טוב, אז עדיין יש על מה לעבוד בנשים.
מה קורה בגברים? ראיתי שציציפס עלה.
ציציפס 5 מערכות, 6-4 מערכה 5, כבר היה פיגור 2-1, נלחם עד הסוף, משחק בלתי רגיל היה שם. תראה, בגברים מי שצריך מצליח מנצח, היום מדוודב הפסיד מערכה ראשונה לאמריקאי אגרסיבי שנכנס לו פנימה ועשה לו קצת צרות והצליח קצת לערער לו את הביטחון, אבל בסוף הוא ניצח. הגענו עכשיו, פליקס ניצח היום, הגענו למאני טיים, רבי גמר, יש משחקים טובים, סינר דרך אגב, האיטלקי הצעיר,
הפתיע, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על הברייקדאון של, של הרבעי גמר, אז יש לנו שני שחקנים מעל 30, ויש לנו את המידל אייג' מה שנקרא של מדוודב וברטיני, ויש לנו ארבעה חבר'ה צעירים, יש ליינאפ טוב ומשחקים מצוינים.
בכלל, האליפות קיבלה איזה באז עם, עם כל הפרשה שקדמה לתחילת האליפות.
די, די שמו את זה בצד, רפה, רפה, עדיין, לא יעזור, תשמע, זה לא יעזור לנובק, אתה יודע, רפה ורפה וכל העולם עם רפה עכשיו, כביכול, אני חושב שגם פדרר תומך ברפה שיקח עוד תואר.
לא, לא, גם אני בטוח שפדרר, אתה יודע, מביתו בבאזל או באיזו אחוזה אחרת שהוא נמצא, עובד חזק עם הטלגרם עכשיו, לדבר עם שחקנים, להשאיר את זה באוויר, אתה יודע, כל הדברים, תשמע, השוויצרי, לעבוד הוא יודע.
לעבוד הוא יודע, כן, 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 לא, אבל באמת, רפה,
אבל לגיטימי, לא?
חלק מהעבודה, חלק מהעבודה.
יש את הקטע הזה, אנחנו לא שלושת הגדולים, זה רפה ורוג'ר וגם נובק. אתה יודע, זה המוטות להם. אז לקח לרוג'ר זמן, אבל הוא הבין שהיריבות הזאת עם רפה עשתה טוב לשניהם, ואז נובק קפה את
עצמו. כן, מצווה אותם בטופ, ו... ונובק ג'וקוביץ' הוא, אתה יודע, כאילו הוא מצטרף אליהם.
הוא הצטרף ובכוח הצטרף, תמיד הצטרף וגם יהיהם לעבור אותם, מה שנקרא. אז עכשיו הם עושים, עובדים ביחד של זה. אבל תשמע, רפה, יש לו את שפובולוב, שהיה חודש פה איתנו בארץ, כמו שאנחנו יודעים, אתה יודע, זה בטח ישפיע עליו. ורפה נראה טוב. אבל עכשיו מתחילים באמת המיין מאץ'. אז אני עדיין אומר לך ששים לב לחבר'ה הצעירים, גם פליקס, וגם הקנדי, וגם סינר האיטלקי, שניהם מאוד 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 מסוכנים. ויהיה מעניין לראות, תשמע, הם משחקים טובים. עדיין מדוודב נראה כאילו יותר מוכן מכולם בקטע הזה, אבל הכל יכול להתהפך. תראה,
איפה הוא יכול לפגוש, איפה הוא יכול לפגוש את רפה, בהנחה שרפה עוברת שפובל?
בגמר.
רק בגמר.
כן.
כי עכשיו... רפה של גמר, זה, אנחנו זוכרים גם מה הוא עשה לנובק בחמר לפני שנה.
אני אומר לך, תזכור מה שאני אומר לך, רון, המפתח הוא מי יעבור את הרבע ואת החצי בלי נזקים. כן. זאת אומרת, זה היה להפסיד מערכה פה, מערכה שם, אבל מי לא ישחט בחמש מערכות קשות בחצי. בוא לא נשכח שלרפה יש גם יתרון, לצד של רפה, שמשחקים אחר את הרבע גמר, שמי שמשחק שם את החצי, משחק ביום חמישי. זאת אומרת, שיש לו זמן התאוששות עד יום ראשון. שלושה ימים בין החצי לגמר, לאלה שמשחקים את המשחקים מחר. לעומת הצד של מדוודב, שאין יהיה להם רק יומיים חופש. אז זה גם יכול להיות משמעותי. ולכן, מי שיבזבז פחות אנרגיות, זה שבעיניי יופי.
אבל אם אתה טניס נטו, אז אם אתה מסתכל על מי יותר טוב מבין שניהם?
תראה, קשה מאוד כרגע לנצח את מדוודב. במה שנקרא ביום נתון אחד על אחד, כי הוא לא מחתי, והוא מושך אותך למשחקים של 4 שעות פלוס, לא יעזור, אתה יודע, הוא יכול לעמוד שם כל היום, והוא חובד חזק, והוא לא מחתי אף כדור, והוא מחזיר עוד כדור ועוד כדור, והוא באמת הוא הכי קשוח שם, וגם הוא היחיד, תשמע, חוץ מרפה, אני חושב שהוא היחיד שיש לו תואר גרנד סלאם שם, שזה ניסיון, ברטיני היה בגמר, שפובלוב היה בחצי גמר, אבל זה עושה את ההבדל. אבל לכן אני אומר לך, המפתח בעיניי הוא מי יבזבז פחות אנרגיות ברבע גמר ובחצי גמר. דרך אגב, בשמינית גמר, רוב המשחקים משתיים אותה, לא? 3-0, 3 חוץ במשחק של ציציפס. ציציפס, מהסיבה הזאת, אני לא רואה אותו ממשיך עד הסוף, הוא בזבז יותר מדי אנרגיות.
עמית, המון תודה, מניאנה.
אני חוזר לילד, הילד שחק במכה בתל אביב היום, אני חוזר למשחק.
לך על זה, לך על זה. תודה. נס ציונה ביתרון 1-0 על הפועל פתח תקווה. דקה 32, אם נס ציונה מנצחת, היא מצמקת את הפער ממכבי כפר קסם לשתי נקודות. אנחנו יוצאים להפסקה פרסומות, אוטוטוט נשוב. כן, יוני, יש לי הודעה חשובה בשבילך. הפועל רמת גן עלתה ליתרון 1-0 על הפועל רעננה. אולי נשאיר את רוני אוואט, למרות שמה שנקרא, הוא עסוק בדשא באשדוד.
כן, אבל אתה יודע, הוא עדיין מתחת לקו האדום.
מקום 14, מה זה זה, מה קרה לך?
אתה לא מודאג?
אני מאוד מודאג, מאוד מאוד מודאג. מאוד מאוד מודאג, מה קרה?
אתם יכולים לרדת ליגה.
כן, כן, זה סכנה ברורה ומוחשית. סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב מעולה, מעניין.
בסדר, תשמע, דני דווקא עם מספרים יפים, 13 נקודות. אתה יודע, 7 ברבע הראשון, אבל מה שבוסטון עשתה בהם זה מוגדר בהרבה מדינות נורמליות כמעשים מגונים.
תשמעו, קמתם בבוקר ולא הייתם צריכים לשמור על ג'ייסון טייטום, כל השאר זה בונד. יש שחקנים בליגה שכשיש להם, שהם תופסים יום, אז כאילו באמת, תפוס מחסה, תפלל שזה ייגמר, תודה שבדקה יש רק 60 שניות נטו, וזהו, זה יעבור. אז דני באמת, הוא ניסה לעצור את מולד ג'ייסון טייטום, מולד ג'ייסון טייטום זה מפלצת, זה מכונת קליעה, שכשהוא נכנס לזון, זה מכונת קליעה ברמה הכי גבוהה שיש, ברמה של קווין דורנט, ברמה של, של קובי בריינט. ובאמת, מה כבר אפשר לעשות? אז הוא ניסה, וטייטום ברח בסוויצ'ים, וטייטום ברח בזה, והוא לוקח זריקות שכל יריבה אומרת, תיקח אותן. אבל הוא קולע אותן, אז מה לעשות? להגיד, טוב, זה חוויה, לומדים גם מזה.
מה זה אומר לגבי, אתה יודע, כל המשחקים האלה שהם חוטפים טרחות, אתה יודע, באיזה פול זה היה משחק מוקדם, מה שנקרא כל העולם באשתו, כולל בכתרי אלף, כי ראו את זה. מה זה אומר לגבי וס אנסלד ג'וניור, אתה יודע, באמת, שככה קבוצות במזרח פשוט מתעללות בוושינגטון?
קודם כל, אחת הדעות של וושינגטון זה שאין לה את וס אנסלד ג'וניור, הוא בבידוד.
בסדר, אבל עדיין.
ומישהו שלא, מי שמאמן אותם, שהוא לא עוזר המאמן הבכיר, זה ג'ו בלר, שאתה בטח זוכר אותו מהימים שלו בסיינה, באיטליה, מילאנו, וכל מיני קבוצות כאלה. אז הוא עכשיו המאמן שם, וזה המאמן השלישי, וזה מאמן ששוב, אתה יכול לבוא עם תוכנית משחק נהדרת, אבל בריל טיים, זה לא שאתה עולה לזום פתאום בפסק זמן.
לא, אתה יודע, טייטום זה לא שהוא הגיע.
אותי יותר מעניין מה זה אומר לגבי דני, מה זה אומר כל הדבר הזה שקורה עכשיו בוושינגטון, מה זה אומר לגבי דני?
קודם כל דני, אני חושב שכן, אחרי שכבר הייתה איזושהי ירידה, דני כן ממצב את עצמו בחזרה, במקום שבו הוא, אני לא יודע אם הוא מעל הצ'ימורה, אנחנו כל הזמן מדברים על הפקינג אורדר שם, על כאילו מה הסדר של ההיררכיה בפורוורדים. אני חושב שהיום אבדיה, פחות או יותר נכנס לעמדה של השחקן הכי חשוב מהספסל בגזרת הפורוורדים, הוא והצ'ימורה, והוא קצת יותר מהצ'ימורה לדעתי, גם מבחינת דקות משחק, גם מבחינת חשיבות, כי הוא באמת שומר מצוין יותר ממה שרוב הדברים שיש להם. אבל וושינגטון כרגע זאת קבוצה בבלגן, מכיוון שזאת קבוצה שכרגע מצד אחד הפסידה עכשיו שני משחקים קריטיים, שוב, לא קריטיים, אבל מאוד חשובים מול קבוצות שנמצאות מתחתיהן או צמודות אליהן. ומצד שני, זו קבוצה שעכשיו שני שחקנים שהיו שחקני חמישייה בתחילת העונה שעברה, גם הצ'ימורה, גם בריינט חוזרים. ועכשיו הקבוצה שיותר מדי שחקנים טובים. ומדיין באיזושהי...
שם חייב להתבצע טרייד, אי אפשר להשאיר את הקאדר, אתה יודע, עמוס בפורוורדים, ולוקה איפה שהם צריכים. כן?
נכון. זה לא שאין להם שחקנים טובים, אבל כרגע הרוטציה מבולגנת, וזה לא עושה טוב לקבוצה, אנחנו רואים את הקבוצה. הרבה פעמים, חוץ מברדלי ביל, חוץ מקוזמה, כשהוא משחק, אז כאילו שוב, על מי אתה סומך? על מי אתה הולך?
סורוקה. סורוקה, קח אותי למיאמי, אתה יודע, עם ג'ימי בטלר ולהקתו, שפשוט מה שהם עושים ללייקרס, 113-107, אתה יודע, גם לברון לא יכול לתקן. אגב, בטלר ישווה עכשיו את השי שלו, נכון? של כן, לברון.
עבר? טריפל דאבלים.
כן.
כן, הטריפל דאבלים עולים בליגה בשנים האחרונות, גם
אגב,
השנה.
אגב, טריפל דאבלים במיאמי.
במיאמי, כן. הטריפל דאבלים עולים מאוד עולים בשנים האחרונות, ואחלה ג'ימי בטלר בהחלט. הלייקרס, הבשורה טובה, המשחק הזה היה בסך הכל בשורה יחסית טובה ללייקרס, שוב, אין הפסדים טובים, אבל הפסד שבו הם צריכים להיות פחות או יותר צמודים עד לדקות האחרונות, כשאנטוני דייביס עדיין לא משחק, זו בשורה טובה, כי הלייקרס היו הרבה משחקים השנה, אם זה נגד פיניקס, אם זה נגד ממפיס, אם זה נגד קבוצות אחרות, ברוקלין, שפשוט נטבחו בצורה ספורטיבית, והפעם נצליחו לתת פייט מול קבוצה שהיא אחת הטובות ביותר בליגה השנה. אז כשאנטוני דייביס יחזור, וזה עשוי לקרות באמת כל יום בשבוע הקרוב, כשדייביס יחזור, זאת ההזדמנות האחרונה של הלייקרס להראות שהיא יכולה עוד לעשות משהו רציני השנה. שוב, בהנחה שלא יהיה עוד איזשהו סטבק בגזרה אחרת פתאום, כי כל פעם זה קרה, לברון היה פצוע, אז הוא חוזר, אז דייביס נפצע, והוא ככה, ולצערם גם דייביס נפצע, וגם לברון נפצע, וגם וסטבוק לא נפצע. אז הדברים האלה ממשיכים לקרות.
תן לי באמת משהו על, אתה יודע, מה שמינסוטה עושה לברוקלין, 136-125, מינסוטה, אלוהים אדירים, רק להגיע למינסוטה, אתה יודע, אתה דופק קלונקס וקונצרטה, עוד לפני שאתה בכלל מתעורר בזה, מה שנקרא, מתרומם הכיסא.
זה הקונצרט, לקונצרטה.
כן, זה אחד המקומות המדקים ביותר על הכדור, כן.
מינסוטה השנה קבוצה, אפילו אני אסתכן ואגיד, שכיף לצפות בה, אתה מראה שהוא כבר אנטוני אדוארדס מאוד מתקדם בעונה השנייה שלו, וטאונס תמיד נשק התקפי, ומצאו סוף סוף שחקנים כמו ג'ארד ונדרבט, שנותנים את הערך ואת ההגנה, ופטריק בברלי, והם קבוצה שמתבגרת והם יהיו בפליין, והם יכולים אפילו גם לעשות צרות בפליין, וזה כבר לא מובן מאליו שברוקלין מפסידה שם, בטח שקווין דורנט לא משחק. אז כל עוד דורנט בחוץ, וקיירי אירווינג בחצי משרה, ברוקלין לא במצב הכי טוב שלה, ומנסות המשרד.
סורוקה מן, המון תודה.
בכיף.
עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
אליפות אפריקה.
עוזי, תציל אותי קצת.
מגיעה באמת לשלבים המכריעים, עם יופי של הפתעות, ניגריה כבר בחוץ. היום יש לנו את קמרון מול הקומורוז, אבל...
אנחנו בדרך לעוד סוג של הפתעה, גם במובילה לגיניה 1-0, 4 דקות לסיום. גם צריך להגיד, זה נבחרת ש... פעם ראשונה בטורניר, מדינה קטנה שלא רק שמעולם לא הייתה, דורגה במוקדמות, הייתה כזאת מה-10-12 נבחרות הקטנות שהיו צריכות סיבוב מוקדם למוקדמות, ועלתה לזה, לבתי המוקדמות, לקחה את הבית שלה שם, עלתה לאליפות אפריקה פעם ראשונה, עשתה 7 נקודות ב3 משחקים, ועכשיו היא מנצחת את גינאה בדרך לרבע גמר. יש לה אמנם דור מצוין עם שחקנים באיטליה, כולל מוסה ברו שכבש היום, שחקן בולוניה, אבל זה קצת כמו, בשביל לסבר את האוזן, זה קצת כמו שמונטנגרו, צפון מקדוניה, במקרה הטוב, אם לא מלטה או יאי פארו, מגיעות ביורו לרבע גמר. זה... וכן, זה אליפות של הרבה הפתעות, ראינו את ניגריה, כמו
הרבה
שאמרת.
הרבה הפתעות, אתה אומר? מה, במה בנוסף, איזה הפתעות?
זאת אומרת, ניגריה, שהייתה הנבחרת הכי טובה בבית המוקדם, הפסידה לטוניסיה, יקו מורו, שוב, קבוצה שתעוף היום נגד קמרון, גם עולה בלי שוער, אבל עצם זה שהם עלו...
עולה לשלל... בלי שוער בסוף, כי אמרו שיש לה שוער בסוף.
לפי מה שזה, אוקיי, יכול להיות שיתה להם, לפי מה שהניוז הוא ששניים מאומתים, ולכן הם כמובן לא יכולים לשחק, ושוער אחד פצוע, ושהם יעלו עם שחקן שדה. יכול להיות שהשוער הפצוע, שהחליטו ש... בכל זאת זה שוער, הוא לא צריך להתרוצץ 90 דקות, אז יכול להיות שהחליטו שהוא יעלה לא לגמרי קשיר, שזה עדיף להם על... על על שחקן שדה שיעמוד בשער, אבל בכל מקרה, גינאה המשבנית שניצחה את אלג'יריה, שזה היה סנסציה לא נורמלית, האליפות מלאה הפתעות, תשמע, 4 נבחרות מ5 המדורגות האחרונות, מה24 האלה, עלו לשמינית גמר, כשמצד שני, אלג'יריה האלופה, או גאנה, שהיא אימפריה, הודחו והלכו הביתה כבר בסיבוב הראשון, אז זה לגמרי אליפות שמלאה הפתעות. חלק מהעניין זה שלא היה מספיק זמן להתכונן, אז...
תגיד, אבל עוזי, זה לא כמו בעבר הטיפה יותר רחוק, שהיו מגלים כישרונות באליפות הזו,
והיום
כבר הכל ידוע, והכל פתוח, והכל... אתה בגיל 14, אתה יודע.
בעבר היותר קרוב, היו מגלים את הכישרונות באליפויות... אפריקה לנוער, או אליפויות עולם לנערים וכולי. היום כולם מכירים את הכל.
בגיל 11 כבר יודעים.
אתה היום, אתה יודע, ביוטיוב רצים סרטונים של ילדים מקטלוניה, הם רצים בגיל 7, ושל ילדים מגנה, הם רצים בגיל 11. אבל הכל, כולם מכירים, כולם יודעים, אקדמיות, סקאוטים מכל קבוצה, לכל קבוצה, לכל מקום. זה לא ש... תשמע, זה לא שאי אפשר לגלות מציאות, אבל ופתאום שחקן יכול להבריק באליפות, וכמובן כמו שאנחנו רואים גם בטורנירים אחרים, ולהגיע לקבוצה יותר גדולה ולשפר את החוזה שלו ודברים כאלה. אבל קשה מאוד, אתה יודע, קשה מישהו שלא מוכר ופתאום מגלים אותו, כבר כמעט ואין דברים כאלה. בוא נגיד שאנשי המקצוע ובקבוצות הרציניות אין הפתעות, הם יודעים, הם מכירים את השחקנים, ולא לחינם. אתה רואה, תשמע, אתה רואה הרבה מאוד שחקנים אפריקאים שמגיעים בגיל מאוד צעיר לקבוצות, כן. אתה יודע, קבוצות קטנות, זאת אומרת, לא לאקדמיות, ובין אם זה ליגה שנייה, שלישית, ליגה ראשונה, פה בולוניה, שם סנטרוידן וכולי, אירופה מלאה בשחקנים אפריקאים מהדרג השני והשלישי, שגילו אותם בגיל מאוד צעיר.
עוזי, המון תודה.
להתראות.
טוב, אז קודם כל מכה לנס ציונה, כי דודו ביטון, השחקן, החלוץ הפורט שלה, הורחק בצהוב שני, קיבל על התחזות לאחר שניסחה לשחות פנדל. הצהוב הראשון שלו היה אחרי שהבקיע והרים את חולצתו, לא הוריד אותה, והיה כתוב לאימא באהבה. יש משהו בשופטים ש... אני
קצת,
חושב
ש... גלו קצת משהו, קצת...
לא, אבל מה, הוא לא הוריד את החולצה!
נכון,
לא
בדיוק, תגלו קצת אורך רוח, בישר אדום,
בישר צהוב. ישר אדום, זה פה, שם. אז נס ציונה בעשרה שחקנים, אבל עדיין ביתרון 1-0, אנחנו מתוספת זמן במחצת הראשונה. הפועל רמת גן ביתרון 1-0 על רעננה, מבקיע שער, הוא סגור.
יאללה, כמה פעמים אתה חוזר על התוצאה הזאת?
כמה פעמים אני מוביל בחצי.
כן.
אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, ואוטוטוט לשוב. עזרנו. פוטבול עכשיו, הגיע הזמן. דוד רוזנטל, עורך וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב מעולה.
טוב, אז אחרי שסינסינטי בנגלס וה-49ers סן פרנסיסקו הבטיחו את עלייתן לגמר החטיבות, זה קרה באור ליום ראשון, עכשיו הם יודעות כאן מי היריבות. הניינרס יפגשו בגמר ה-NFC את הרמס מלוס אנג'לס, שזרקה באמת אחד מ... לא אחד מ... פסל החירות של הליגה, מטמפה ביי, 30-27.
כן, תראה, אני לא יכול להתייחס למשחק הזה בלי להתייחס למכלול של שני המשחקים של אתמול.
חזרו מ-27-3, רק נחזיר.
חזרו מ-27-3, טמפה ביי, ישבו ל-27-27, ואז מתיו סטפורד זרק שם שתי מסירות סטרייקים מטורפות לתופס שלו קופר קאפ, סידר מצב של שער שדה, והרמז ניצחו. עכשיו, העניין הוא שבאמת, אני רוצה לדבר דווקא בשפה של שותפנו השקט יוני לשיחה, מה שהיה אתמול בלילה עם שני המשחקים, זה כמו 4-3 המכבי תל אביב ומכבי חיפה על סטרואידים. זאת אומרת, אנחנו ראינו...
אבל תוסיף איזה אסטרטגיה והתעלות אישית ברמות שאנחנו לא מכירים.
לא, זה כאילו, הקרב שהיה במשחק השני, אתה יודע, חשבנו שהמשחק הראשון היה דרמטי, הרי רובנו ראינו את המשחק הראשון ולא נשארנו לשני, אני דווקא כן נשארתי, למרות שלא ממש תכננתי. המשחק הראשון שהיה כל כך דרמטי וכל כך טוב, נראה כמו איזה משחק פרי-סיזן אחרי שראינו את המשחק השני. ומה שהיה שם, הרמת המשחק של פטריק מהומז מקנזס סיטי וג'וש אלן מבאפלו, זה משהו שבאמת באמת באמת לא רואים בכל יום. זאת אומרת, היה שם איזה, אתה יודע, זה הייתה, כאוהד פוטבול שעוקב בעדיקות אחרי המשחק 25 שנה, ואתה יותר ממני גם, אני לא זוכר שראיתי ערב כזה של פוטבול.
אני חושב, אני מסתכל בכלל על מהומס, שיש לו כבר טבעת אחת, אתה יודע שבכל ענף ספורט, זאת אומרת, גם אם הוא היה פיצ'ר, אתה יודע, הוא פשוט, הוא אטלט ברמות שאתה יודע, אתה נבעל מה, גם הוא איש גדול.
אני קורא לו איש הגומי.
זה פשוט לא להאמין, אל תשכח שכל פעם רק רוצים להרוג אותו, להפריד לו את ה-L45 מהגוף. זה פשוט לא להאמין מה שהוא עובר.
לא, זה לא להאמין מה שהוא עובר.
עם האופנסיב ליין שיש לו, כן.
אגב, מי שלא להאמין מה שהוא עובר, זה ג'ו בורו מסינסינטי, שקיבל 9 הפלות בשבת מול טנסי, ושרד כדי לספר מה שנקרא. ובאמת, זה פלייאוף ברמה מאוד גבוהה, אחרי שבשבוע שעבר כבר אמרנו והסכמנו שזה היה סוג של הכנה, השלב הזה של הפלייאוף זה משהו מיוחד, זה באמת היה ערב, שני ערבים, שני לילות, שבעצם שלושה משחקים נגמרו בניצחונות חוץ בשער שדה, ברגע האחרון, ועוד משחק אחד בניצחון של קבוצת הבית בערכה, אז אין משהו יותר טוב לבקש מזה.
אנחנו מחכים להודעה, תצא הודעה מטמפה ביי שנגמר לו, שבאמת בגיל הזה אחרי 20 עונות, זהו.
הוא
חוזר לג'יזל?
אלטרנטיבה לא רעה להתחשב באפשרויות.
אבל אני רואה שהוא לא כל כך אוהב את זה. תשמע, עם כל הכבוד.
יש לו פשע נדיר למשחק, אבל כשהוא נשאל לפני המשחק, אם הוא חוזר, אז הוא אמר, כל עוד יש לי כוח להתחרות, אני מתחרה ואני מאוד אוהב את זה, אבל מצד שני, אני צריך לעשות חושבים שונות, הוא נתן את התשובה הכי נור, הכי, איך אומרים את זה על מאמנים בכדורגל ישראלי? מערבבים? מערבלי בטון?
כן.
ככה הוא, נתן את התשובה הכי מעורפלת, הכי לא ברורה, וגם הוא וגם אירון רוג'רס, אגב, במצב שאתה לא באמת יודע, כל יום הם יכולים להודיע על פרישה.
אבל אירון רוג'רס, אתה יודע, דיברנו על זה גם אתמול, כנראה יעזוב את גרינביי, אם הוא באמת, נכון. מה שנקרא, רוצה או טבעת. אצל פסל החירות שלנו, זה לא, הוא כבר יש לו מספיק טבעות, הוא רק, אתה יודע, רוצה להמשיך את הלגאסי, את המורשת, כך שאני לא יודע.
יש לו מספיק טבעות והוא רוצה עוד אחת, הוא פשוט שונא להחיל.
הוא רק רוצה כל הזמן, כן. הוא רק רוצה כל הזמן.
והוא עדיין רוצה, והוא עדיין, אתה יודע, זאת אומרת, ראינו גם השנה, אולי היה קצת פחות טוב משנה שעברה, אבל עדיין נתן מספרים יפים. ונתן הצגות, והם סיימו את העונה עם 11 ניצחונות, או נדמה לי 12 ניצחונות, אז אי אפשר, זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה בעין אובייקטיבית, יש לו עוד מה לתת, השאלה אם הוא באמת רוצה, ואני מאמין שהוא רוצה, אני חושב שהוא ימשיך עוד שנה. לא יודע אם זה יהיה בטמפה ביי, נראה לי שכן, אבל אני חושב שהוא ימשיך עוד שנה.
אתה יודע, אני מסתכל עכשיו מבחינת, תמיד אנחנו מסתכלים מבחינת המרקטינג בארצות הברית, ואני קורא קצת מה קורה שם, אז נכון שסן פרנסיסקו זה יופי של מרקט, אבל סינסינטי עם כל הכבוד, ובאמת הבנגלס היא באמת שושלת פוטבול, אבל סינסינטי זה מקום, אתה יודע, כזה קטנטן, זה לא טמפה עם האיש ההוא.
כן, תראה, סינסינטי זה גם מקום שלמרות מסורת פוטבול ענפה, זה מקום שמאוד לא מצליח, זאת אומרת, הם לא, דיברנו על סן פרנסיסקו, דיברנו על טמפה, הם לא מצליח, אין להם מיקור חוץ, הם לא מצליחים לייבא אוהדים. זה קבוצה, גם יש שתי קבוצות באוהיו, אז אתה יודע, יש חלק גדול מאוד, ופיטסבורג שמאוד קרובה.
אני חייב לסיים, המון תודה.
תודה לכם.
תוצאת מחצית, בני הרצליה, גלבוע גליל, 40-30. זהו זה, סיימנו.
קופמן, עשית את היומית שלך.
חזרה מהחזירים, תיזהר.
גם ספורט מוטורי, גם NBA וגם פוטבול.
זה נגמר, יוני, על מה אתה מדבר?
בראייה אחרת, עם שלומית אמיר. 103 FM